עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1 2.
אוקיי, זה הפריים שלנו? אתה רואה אותו?
שם ואני שם.
לא, אבל אתה רואה את הפריים הזה?
כן,
זה הפריים. שלום לכם מאזינות, מאזינים וקווירים, מה נשמע?
טרנסים ו...
טרנסים וטרנסיות.
אנחנו לא במקום הרגיל שלנו.
שומעים אותנו?
לא, אתה קצת התרחקת מה...
הכל סבבה, יש בעיות, תקלות. אריק, מה קורה? בוא, תלחץ לנו על הכפתורים. תלחץ.
הכל לחוץ, מה אתה רוצה? שומעים?
אנחנו שומעים את עצמנו. מעולה. אנחנו בוועידת השלטון המקומי בגני התערוכה.
בוא, זה... גני התערוכה זה של פעם.
כן, אוקיי.
אקספו קוראים לזה.
אקספו.
לוועידה קוראים מוני אקספו.
מוני.
והכותרת שלה זה עיר של יציבות. ביטן שתיים באקספו. בקיצור, מי בסבוס פה.
מוני על שם מוני פנן?
הבנק של מוני פנן, על הירחמו. כן, אז למה, מה אנחנו עושים פה בעיקרון?
אין לי מושג. אצל קובניק אמר, תבוא לשדר בגני התערוכה.
עם וואלה, עם הכל.
לי זה יותר קרוב, אני גר פה בבבלי.
אה, זה יותר קרוב לך?
כן. אני גר בבבלי.
בירת ישראל השלישי.
מוריד את הילדים בבית ספר, ובא כאילו, זה לא עושה עניין, איפה שאומרים לי, אני בא, הולך, פותחים לי מיקרופון, אני נדלק, בלי מיקרופון, ישן, זה ככה אני, ישן 24 שעות, חוץ משעתיים בבוקר, ושעה בא, שעה ורבע בערב, זה הכל.
אשכרה, כל שיותר זמן אתה ישן?
ישן, כמו דוב בחורף.
חבל שאתה לא ישן גם בשידור איתי.
נכון.
אני דווקא כן בא בטענות, בשבילי לבוא לפה זה לקום ב6:30, ואני כבר, בוא נאמר שאני שר וזעף כרגע.
מעולה. אני ישן חוץ מהזמן שאני לומד תורה, או לומד אנגלית, או עושה ספורט, או מטפל בילדים, או...
כאילו, התחלנו.
חוץ מכל זה אני ישן, תבין? זה, כל שאר הדברים אני עיר, אבל בקטע הזה אני ישן. כן.
אריק פה מתעסק עם הטכניקה.
אל תדבר על אריק.
זה מלחיץ אותי.
אל תדבר על אריק.
למה?
כי אנשים לא יודעים מי זה אריק, ואתה מדבר על אריק, אתה אומר אריק מטפל.
אריק בן דוד. אנשים לא יודעים מי זה אריק.
אריק איינשטיין, אריק לביא.
לא, אריק בן דוד.
אריק בן דוד.
זה הקוסם הטכני של...
103.
טוב, נו מה, אז רגע.
אנחנו גם בוואלה. אנחנו בוואלה.
זה אומר שאין לנו... יש פרסומות היום ב-103, אבל אנחנו ממשיכים לדבר בוואלה.
האם אתם שומעים אותנו בדיגיטל, אתם פשוט לא תפסיקו לשמוע אותנו.
אף פעם.
שעתיים שלמות. שעתיים שלמות, שזה פשוט
מזעזע.
אני יכול להגיד לך שאתמול הייתה לנו ישיבת טראפיק. טראפיק זה כאילו הרייטינג של הדיגיטל. בסדר? זה כאילו באינטרנט, כאילו הזה.
טראפיק בעידן שלנו זה משהו פעם קרוב.
היית בישיבה?
משהו פעם קרוב.
היית בישיבה?
כן.
היית, נכון.
הייתי.
והיית בזום.
בזום.
ופשוט המספרים מטורפים. ברמה, אני רוצה, דיברתי עם צלקובניק שנוציא חלק מהדברים כדי להתגאות.
אה, באמת?
אבל אנחנו רק הולכים...
אתה וצלקובניק באמת מתאימים זה לזה.
נכון.
כל היום לקשוט עצמך, אנחנו גדולים, אנחנו זה...
קשוט במובן של קישוטים.
קישוטים, ברור.
בדיוק, תבין, לא של לקשור לזה. שפשוט מספרים של מיליוני כניסות ודברים מטורפים.
לא, מישהו כותב לי, אז למה מפלים את מאזיני הרדיו? גם אנחנו רוצים בלי פרסומות. נשמע, מאיפה ישלמו לנו, אלי, חיית?
ומשלמים ברוך השם.
נו, כבר ראיתי.
כן, יכלו יותר.
הקטע שלך עם אריק זה היה כאילו, עכשיו, אנשים מסבירים לו, התכוון לשיר, אל תדברי על אריק.
ברור.
לא, אני לא קלטתי את זה.
כי אתה, יש לך קצת קשה,
לא, קמתי מוקדם.
אתה לא בגיל, אתה לא בגיל של...
ברור שאני בגיל, שלומי שבן, בחייך. שלומי שבן?
לא, זה איך קוראים לו?
זה לא שלומי שבן.
זה...
מתאים אותי.
איך קראו לו?
איך קראו לו, נכון?
הג'ינג'י, לא? הג'ינג'י כזה.
כן, לא, אריק משהו, לא?
אריק ברמן, שר, שלום.
איפה שר?
גם שר פלסנר באוזניות, הוא מדבר איתנו בטוקבק, איזה יופי.
אבל הוא באולפן, הוא לא התריח את עצמו לפה.
כן.
אז מה, לא, ומתקנים אותי שזה כן שבן, שכן שלומי שבן.
לא, זה אריק ברמן. חבר'ה, אל תתעסקו איתי ואל תדברו איתי על אריק. מה נשמע? בוא נראה מה...
בוא, מה הכנת?
מה הכנתי?
מה הכנתי? רגע, בוא נפתח את היום בתפילה.
כן, אני כבר התפללתי.
לא, אבל בכל זאת, תתפלו לבריאותו המלאה והמהירה, אמן, של יאיר בן שרה.
כן.
שאתמול נודע שהיום היה אמור
יאיר
להיות...
יאיר חיים בן שרה, לא הוסיפו לו את השם חיים?
בדיוק, זה אמרו לי, תוסיף גם את השם חיים. אתמול, היום צריך היה להיות דיון הוכחות בתביעת הדיבה של דנה קשדי נגד יאיר נתניהו. ואתמול הוא הודיע בפתק מדוקטור ברקוביץ', שזה בכלל רופא ילדים, כן? ששוב הוא תפס איזה דלקת נוראית בגרון וחום גבוה והוא לא יכול להגיע. ואני צייצתי אתמול את המכתב תגובה של עורך דין רון לבנטל לדבר הזה. אני ממליץ לכם להיכנס לטוויטר ולקרוא את המכתב. כל פעם שמגיע, אחר כך הוא בוכה, למה מחייבים אותו לשלם? עכשיו, בית המשפט גם הבין, בוא נאמר, זרם עם עורך דין רון לבנטל, ואמר, זה כבר תמוה, ואנחנו רוצים תצהיר שלו. אני ראיתי אותו בסרטון שנור שלו, שהוא רוצה שיאספו לו כסף לכל אלה שבנט עכשיו מטפל בהם. ראיתי אותו בריא לגמרי. מה אתה עושה? למה אתה לא מקשיב לי?
כי אומרים לי שאתה צדקת, זה שלומי שבן.
נו, אני אומר, זה לא אני צדקתי. בוא נאמר, מישהו שאתה מכיר מצוין כתב לי, שלומי שבן, שלושה סימני קריאה.
כן.
אני רק השליח, אכלתי רבה שליח.
אוקיי.
בקיצור, תתפללו.
אנשים גם מבקשים שלא אמרתי לא להתקע בעצים. חבר'ה, אני מבקש עד 11... עד 11 לא להתקע בעצים. כן, זאת התוכנית שבה לא נתקעים בעצים.
לא נתקעים בעצים.
בדיוק.
ותשתדלו גם לא לצאת מהאוטו עם סכין או לא.
אתמול ראיתי תאונה מול העיניים.
וואלה?
כן, באיילון. אני נוסע באיילון בפקק. פתאום מולי שני רוכבי אופנוע שנוסעים בשול, בשוליים, כן? נכנסו אחד בשני. ובאוטו.
הנה, שולחים לי כבר את המילים. כשאת במיטה שלי, אל תדברי על אריק.
אתה יודע מה, זה כל כך נכון, וידח זיל גמור.
וידח זיל.
בדיוק, לא רוצה להיכנס פה לפרטים, לא רוצה זה.
אל תיכנס לכלום.
לא נכנס ולא זה. טוב, מה עוד? לאן היום הזה מתקדם? הבנו, אנחנו בגני התערוכה, יפה מאוד, תודה לחיים ביבס שירח אותנו, תודה, בערב הוא מערך אותי במודיעין, אתה יודע.
כן, אבל אתה עכשיו מדבר כאילו נגמר את התוכנית, היא רק מתחילה.
לא, אנחנו מסכמים כרגע והולכים, אנחנו עושים מוזיקה. אל תדברי על אריק. שיר סיום היום, אל תדברי על אריק, תודה. כן, מה רצינו ככה?
טוב, תשמע, אתמול הסתכלתי קצת, מסקרו נדמה לי בערוץ 12 את הפירוקים והרכבות בממשלה.
כן.
משרד החינוך, חברים, הילדים שלנו, כן? כן. יש, אם, לא יודע אם אני אספור אוניברסיטה, מערכת החינוך, כן, שלושה כרגע.
רגע, מה הבן שלך לומד?
הבן שלי דוקטורנט.
למה?
לחקר המוח.
באמת?
כן, הבטחתי לו שהוא הרי בחור צעיר, שאחרי מותך אתה תתרום את המוח. אני חייב להבין, אני הרי אשאר.
כן.
את כל הריאקציות החשמליות אצלך במוח, אני גם מודד את זה עכשיו במהלך התוכנית.
תגיד, והבנות, יש מישהי שמצטיינת במשהו? יש איזה תחום להגיד שאחת הבנות טובה בו במיוחד?
כן, אלונה היא פסנתרנית מכוננת.
איזה יופי, כיף לשמוע.
ואביגיל היא הנסיכה של אבא שלה.
איזה יופי, מעניין.
היא תלמידה מדהימה ואקרובטית ליגה לאומית.
יפה.
אז את המשרד הזה, את הממלכתי דתי נותנים לסמוטריץ'.
כן.
אתה
מזכיר לי את אמא שלי, כשהיו באים אורחים היא הייתה אומרת, אינון תנגן. הייתי צריך לנגן לפני האורחים.
אתה צוחק עליי.
לא, אמיתי.
מה ניגנת?
פסנתר. פסנתר.
אני ידעתי את הפרט הזה?
לא יודע. פסנתר, לימד.
תעצרו, תעצרו הכל, תעצרו. הכל מבוטל. אתה ניגנת פסנתר?
ברור שניגנתי פסנתר. ניגנתי טופים, ניגנתי פסנתר.
אתה בסוף פסנתרן.
לא, בוא.
אתה ילד שמנת,
ישראל הראשונה.
אגב, אתה יודע שגם אני ניגנתי פסנתר.
באמת?
כן, בכסף שלא היה להורים שלי.
כן, גם
הייתי אחד התלמידי פסנתר הגרועים מאז המצאת הקלידים.
לא, לי יש שמיעה מאוד טובה. בתופים,
לשכנים שלי הלכה השמיעה.
באתי לעיריית ירושלים, עשתה לימודי תופים, כאילו, לילדים, חוג כזה, אתה יודע, של העירייה. ואז הגיעו עשרות. זה היה בבית ספר איפה שהיה הניסוי במרכז ירושלים ליד גן העצמאות, ונתנו לכל הילדים טוף כזה על הבטן, שאתה הולך עם שתי המקלות, ואתה צריך לתופף. טן 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 טן
טן
טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן עצר את כל הזה, קרא לי החוצה.
דווקא לך?
כן, דווקא לי. Okay. קרא לי החוצה ואמר, אתם רואים אותו? זה הכי קטן והכי טוב פה. ואז נתנו גדול. לי את הטוף הגדול הזה, שאתה יודע, שנותן את הקצב לכל התזמורת, והייתי הולך בצעדות של ירושלים.
לא, אם מישהו יש לו פריים של הדבר הזה,
הייתי הולך...
או סרטון, אני מוכן לשלם הרבה כסף.
הייתי הולך בצעדות
כאילו של ירושלים,
כיתה זין, והייתי דופק עם המקל הזה, בום, בום. בום, בום, בצעדות, והיה לי נעליים קטנות, היו לי נעליים קטנות, כן, וזה היה עושה לי שלפוחיות, והייתי הולך בצעדות ועושה
נעליים קטנות?
נותן את הקצב לכל התזמורת, אביתי.
למה נעליים קטנות?
כי לא היה כסף לקנות נעליים יותר גדולות. שאלת אמא שלי למה. עכשיו אמא שלי שומעת אותי חוטפת ג'ננה. חוטפת ג'ננה. אתמול התקשרה אליי להגיד לי שאני רגע, אני לא מחזיר בתשובה, ואני לא אמנון ניצחק. אמא, זה מה שאני חושב, זו דעתך, ואת בן אדם מבוגר, ואני כבר בן 53, ואני עושה מה שאני חושב ואומר מה שאני חושב. סליחה, אוהב דקל, תודה.
איך קוראים לאמא שלך?
עדנה.
עדנה מגל, אני איתך במאבקך. כן, הילד הופך, הולך להיות, הופך לאט לאט לגרסה הגרוטסקית של אמנון יצחק. תעשי משהו, תצילי את עם ישראל.
אני מנסה
את היחידה שיכולה, עדנה. אבל זה סיפור מטורף. רגע, והפסנתר באיזה גילאים?
הפסנתר היה במקביל, הפסנתר התחלתי יותר מוקדם, למדתי זה 4 שנים. קלאסי? קלאסי, ודאי שקלאסי. אבל לא היה לי כל כך כוח...
קורליז, אתה יודע עד היום כאילו?
לא היה לי כל כך כוח ללמוד תווים, בגלל שיש לי שמיעה טובה, אז הייתי פשוט זוכר את כל היצירות בעל פה.
רבותיי, אנחנו פה עם ילד פלא, רק תראו מה קרה. תראו מה קרה. טוב, אני אגיד את זה מהר. אז את משרד החינוך, הם מפרקים, סמוטריץ' מקבל את הממלכתי דתי, התוכניות החיצוניות 2 מיליארד שקל לרב טאו ואבי מעוז, החברה למתנסים, מאות מיליונים, עוברת לאריה דרי. התרבות היהודית למשרד למשימות לאומיות של אורית סטרוק, החרדים יקבלו את החרדי, והמינויים של מועצת המורים מקבל סמוטריץ', זה משרד החינוך. אלקין אמר אתמול שצריך להקים קבינט של שרי החינוך בממשלה הזו. עכשיו יהיו 3 שרי ביטחון, גלנט יקבל את העיקר, בן גביר את מגב היוש וסמוטריץ' את המתפש והפטפש והמנהל האזרחי. משרדים ברוטציה, זה משרד
תראה
האוצר.
תראה מי הגיע לאולפן שלנו, בבקשה. בגני התערוכה, חיים, מה נשמע? חיים ביבס. תקשיב, אתה מארח אותי כל ערב במודיעין, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה.
אתה יכול לגרש אותו.
כן, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. בואו שב אצלנו באולפן. חבר'ה, תביאו לו משהו בבקשה לשתות. אתה רוצה, אתה רעב? חיים, אתה רעב?
לא, לא, אני בדיוק עולה עכשיו להכנס לדבר.
תגיד, למה כל החבר'ה הטלנטים של ערוץ 12 מנחים פה את האירועים, וינון ואני כלום בחינם באים פה ככה? למה אתם... למה אנחנו לא עושים גם חלטורות בשלטון המקומי?
כן, כאילו...
או, בלי אוזניות, אז אני...
א', אף אחד לא עושה חלטורות.
שים את האוזניות, שים את האוזניות.
אתם תמיד מוזמנים אלינו.
כן, כן, תמיד מוזמנים, תמיד מוזמנים, שמענו על זה.
אבל אנחנו נעשה ככה, אני הולך לפתוח את הוועידה.
אוקיי.
ואני חוזר אליכם, יש לי רעיון יחד איתכם.
יאללה, בסדר גמור. תכין לנו רשימת שאלות, אבל טובות.
תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
כן,
היית באמצע, תמשיך.
כן, אז קודם,
זה מאוד מעניין הרשימה, תאיר אותי כשאתה מסיים.
משרדים של הרוטציה, אוצר רוטציה, פנים רוטציה, תחבורה רוטציה, זה לא משחק חשוב. משרד, בריאות, בריאות ברוטציה. עכשיו, הפירוק. משרד הביטחון דיברנו על הפירוק, משרד החינוך דיברנו על הפירוק. הבט"פ, הביטחון הלאומי, יקבל גם את האכיפה של הסיירת הירוקה במשטרה הירוקה מהגנת הסביבה. רשות אכיפת המקרקעין תלך למשרד הפנים, מגב היוש, אמרנו, יקבל מצה"ל, ירושלים ומורשת. המורשת פיצלו, את המורשת נותנים למישהו אחר, וזה הפך להיות ירושלים ומסורת. המסורת זה בעצם ניהול מירון. הנגב והגליל מקבלים גם את החוסן החברתי, אבל גם את האזרחים הוותיקים ואת שכונות המצוקה במרכז. בקיצור, חלטורה, תורך,
מעניין
דבר.
מעניין מה שאתה אומר נכון? לנו פה, תקשיב, זה כן? אירוע מאוד מאוד מעניין.
נוקב מאוד, כן.
כי
הכנת
באמת,
איזה אינסרט?
כן, הכנתי. הכנתי לך קצת של הלפיד, שאיך הוא דיבר כשהוא היה בקואליציה נגד האופוזיציה, איך הוא ניסה להסביר לאופוזיציה.
אתה נרדם תוך כדי דיבור.
כן, איך הוא ניסה להסביר לאופוזיציה. שר, תן לנו את שני האינסרטים, בסדר? אחד ואחרי זה עוד אחד. סבבה, יאללה, קדימה.
יש פה ניסיון מכוון להרעיל את האווירה במדינה, לגרום לאזרחי ישראל לסנוע אחד את השני. ואנחנו נוודא שהניסיון הזה לא יצליח. כדי שזה לא יצליח, אנחנו ניתן דוגמה להתנהגות אחרת. אם אתה חושב שמה שאמרתי בימים האחרונים היא המרדה, יש לי חדשות בשבילך, עוד לא ראית כלום, רק התחלתי. אני רוצה לשאול מכאן את האופוזיציה. את מי בדיוק אתם מענישים? למי אתם גורמים נזק? זה התפקיד שלכם כאופוזיציה, להיות מוקי שנאה, להזיק לציונות, להזיק לזהות היהודית של ישראל?
כן.
זהו?
כן.
טוב, עכשיו תשמע, קודם כל מישהו כותב לי, ינון קליידרמן, אתה זוכר את ריצ'רד קליידרמן?
ברור.
תשמע עכשיו, אני כל כך נהנה ממסע התביעות דיבה של נפתלי בנט, ועכשיו הוא הגיש תביעה של 1,000,000 שקל נגד איזה רב, אם הוא רב, אני אדמור שאולו, ואני רוצה שתשמע, כדי שנזכר בשנה ורבע האלה, מה היה כאן ומה הלך כאן, וגם אנשים שריטוויטו את התואבה של האיש המתונף הזה שאני תכף אשמיע לכם, ואני עומד מאחורי דבריי, הרב שאולוב, כן? אז הוא טבע אותו במיליון שקל, ואם יש צדק איפשהו בעולם, הוא גם צריך לזכות. תשמע, עכשיו, אתה יודע שהעלילה הזאת שהוא לא יהודי, מישהו כתב לי והפנה אותי, כל פעם שיש איזה ראש ממשלה או מנהיג שלא בא טוב בעיניים של הימין, אריק שרון אותו דבר, אמרו שוורה שיינרמן, אמא שלו לא הייתה יהודיה, עם טילי טילים של תיאוריות, הכל כמובן פייק, אבל תשמע את הרב שאולוב.
בנט לא יהודי, בנט לא יהודי, תקראו את זה בגוגל, בנט הוא זרע של אבא יהודי, ספק, אבל לא משנה, אבל ודאי של אמא גויה נראית שעשתה גיור רפורמי, אל תהיו בעלם שבנט מכר את המדינה. לגויים, הוא שלהם הכלב. אני רוצה פה מולכם, מול הקהל הקדוש בבית, באמת להתנצל. אני מתנצל ואני חוזר בי מהדברים שאמרתי שבנט הוא כלב, ואני באמת מתנצל מעומק הלב. קראתי לו כלב, אני מודה, אני בן אדם, עשיתי טעות. אני מתנצל על הטעות הזו. כי בבדיקה מעמיקה על כלבים בתורה גיליתי ומצאתי שהכלב הוא מאוד נאמן לאדון שלו. כלב לא משקר לעולם. כלב יודע את מקומו. כלב מגן על הבית שלו. כלב שומר מגנבים פורצים ואנסים בבדואים. כלב נקרא כלב כי הוא כולו לב.
אני חושב שהבנתם.
אז מה, אני לא מבין מה הבעיה, הוא התנצל. הוא התנצל.
קודם כל, נכון. הוא ישלם הרבה כסף. עכשיו, אתה יודע מי זה מוישי ריינר? בוא נבדוק רגע מי זה מוישי ריינר. פעיל בפיפה 23. זה אחד שעבד, הוא עבד אצל אביר קארה, הוא היה יועץ שלו, ויש לו 20,000 עוקבים בטיק טוק, ואתמול הוא צייץ את הדבר הזה. כמה הנאה אפשר לשאוב מזה, תקשיב לי ינון, לפני תקופה מצייץ מוישי ריינר, פרסמתי בערוץ שלי סרטון של הרב שאולוב שבו קבע הרב כאילו יהדותו של אביו המנוח, הוא כותב אביו עם פעמיים ב' אותו מוישי ריינר, מוישי ריינר מה עם הליבה? אביו המנוח של נפתלי בנט אינו יהודי וכי אמו אינה יהודיה, תוך שאני מצרף את הסרטון עליו דיווחתי לציבור, אתה כלב בעצמך. אז אני אומר, הסרטון זכה לתפוצה רחבה של מעל 500,000 צפיות. לצערי ולא מתוך כוונה תחילה, הפצת הסרטון הביאה רבים להאמין בתוכן הדברים. לשון הרע, כותב השקרן הזה, מוישי ריינר, אינה דרכי. אני אומר לך, היא דרכך. הפצת סרטון שלא צריך להיות גאון כדי להבין שהוא פייק. והוא ממשיך לכתוב, היא מנוגנת לערכיי ולאמונתי ואני מתנצל מעומק הלב לפני משפחת בנט ובמיוחד הגברת מירנה בנט, זה אמא של נפתלי. אדגיש כי לא קבעתי ולא התיימרתי לקבוע שהדברים, אז למה צייצת את זה, אידיוט? ואם מובן אחרת, אין לי אלא להצר על כך ולהביע התנצלות. בנוסף לבקשת ראש הממשלה לשעבר בנט, אעביר תרומה למשפחות השכולות. אשתדל בעתיד להיות זהיר יותר בעניינים כאלה, וכך בעזרת השם נקיים כאן חברה טובה יותר. טוב שאתה אומר בעזרת השם, אתה שרץ, אתה מפיץ פייק, אתה מוציא דיבה, אל תגיד שלשון הרע אינה דיינה לשון דרכך, היא בדיוק דרכך, ומישהו כתב אתמול משהו מדהים, בנט הוא כמו נבחרת יפן. גם אחרי הפסד הם מנקים את האצטדיון. ראית את הקטע הזה עם היפנים?
ברור.
אז כן, זה חשוב מאוד מה שהוא עושה עכשיו. אני מקווה שהוא יתבע את כולם, לא רק צייצנים, היו גם עיתונאים שעשו לך את זה. אתה יודע מה, אני לא רוצה שיתבע עיתונאים, אני נגד ויות נגד עיתונאים, אבל זה כן, זה אולי ילמד משהו את מפיצי השקרים והכזבים במדינה הזאת, ויש רבים כאלה.
כותב לי מישהו, בבקשה אל תהיו ביחד יותר, אתם לא רבים על באמת, זה לא עושה לכם טוב הדבר הזה.
הוא צודק. נו, מה אני אעשה? צריך לבוא להתפרנס פה.
אין מה לעשות. תגיד, מה קורה עם המרד? מה קורה עם כל נושא המרד?
אתה מכיר את
זה? עד עכשיו היה לנו ככה, היה לפיד קרא למרד של מנהלים, למרד של ראשי רשויות, וניסה להמריד אלופים בצבא, זה לפיד. אבי חימי, יור לשכת עורכי הדין, קרא למרד של שופטים. אתמול ליברמן קרא למרד מיסים. זהו כרגע? ויוצאים לו על הרחובות בקרוב? ביום שישי יוצאים לרחובות?
שישי ושבת.
שישי ושבת. וקראת על השבת עונג. כן, שבת היא מלזעוק. רפואה קרובה לבוא. אשת בעגלה ובזמן קריב. ואמרו אמן.
בלגינה קישקישקריה, זה מה שאני יודע, מה שאני יודע לתרום לזה. אני, קודם כל, אני חושב שאתה קצת סוטה מדף המסרים שלכם. מדברים על המרדה. אם אני זוכר נכון, מה שמכונת הרעל מפמפמת עכשיו זה המרדה.
כן.
שתיים, זה יצחיק אותי אתמול או שלשום כשהתווכחנו...
מה זה הרעש? אתה שומע את הרעש פה?
כן, כי אנחנו אומרים לי שאנחנו נשמעים כמו מהמונדיאל.
לא, אבל יש פה יותר מדי רעש.
כי אנחנו בוועידה, אז בוא נצעק עליהם.
אפשר לבקש מהאנשים פה קצת שקט? עושים פה רדיו.
אנחנו באקספו, מה אתה רוצה? אתה ככה, אתה בוועידה, זה ארומה של ועידה. מה אתה שומע?
לא, היא רוצה ל... מה אני מסמנת לי שתף אנחנו מסיימים את השיחה שלנו. הקאונטר ברקע? אני לא שומע שום קאונטר. טוב.
איזה קאונטר?
לא נתנו לדבר, אתה מבין? לא נתנו לדבר. הבנת את הקטע?
טוב, נמשיך על ההמרדה אחר כך. יש לנו הרבה על מה לדבר.
רגע, תן לסער, תן שיהיה בן כספי ובן וינון זה נגמר. מה אתה רוצה?
אתה מחכה להגעלה.
מחכה, אני עד שזה לא נגמר, אני לא נגמר.
עד שלא מגרשים אותך, אתה לא הולך.
לא הולך, לא הולך. רואו, יש לי כמה קטעים להשמיע לך פסיכים, אני אעשה את זה שעה הבאה.
איזה באסה.
פרוגרסיביים, מדהימים.
מה, עוד פעם מהחתול?
בוא נה, אני מקבל מלא תגובות על החתול.
בן, זה נגמר.
טוב, בסדר, הבנו,
אגב,
נגמר.
אגב, אנחנו נשארים בפרסומות, בוואלה ובדיגיטל, שמאה ושלוש, תמשיך, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
אבל על מה נדבר? לא יודע.
טוב. תן ל...
אפרת קורמן נכנסה לאולפן. שלום, אפרת.
שלום, היי.
היי, מה נשמע?
ממש רעש, שקט.
כן, צודקת. יאללה, תני דיווחי תנועה, אחרי זה יהיה פה זאב אלקין, המכונה שר. טוב, חזרנו.
תגיד שלום.
שלום לשר זאב אלקין.
שלום, בוקר טוב לכם.
מה נשמע?
בסדר.
יופי, שמחים לשמוע.
טוב, תשמע, השר אלקין, בוא נקפוץ ישר לעניין. אני ראיתי ציוץ שלך מהבוקר.
באמת?
כן, ואפילו צייצתי אותו מחדש, שאתה בעצם אומר את הדבר הבא.
הבא, כן. מתקשר.
הוסרו המסכות. נתניהו שרק לפני כמה ימים ניסה להרגיע באנגלית שחוק השבות לא ישונה, כבר משגר את אחד הח"כים המקורבים להכשיר התקפלות מפוארת ללחץ המפלגות החרדיות והחרדליות לשנות את חוק השבות. כוח העמידה מולה מספיק לימים בודדים, גם העלייה והקשר עם יהדות התפוצות עלו לשולחן הניתוחים. אתה מאמין ואתה מכיר את נתניהו אפילו יותר טוב מינון, שהוא הולך על הדבר הזה שלי נראה מטורף?
א', אני מסכים איתך שזה מטורף, אבל כשראיתי אתמול את שלמה קרי בערב תוקף את יולי אדלשטיין ותומך בצורה ברורה ומתעקש על השינוי של חוק השבות, הבנתי שנפל הפור. כי כמו שאני מכיר את שלמה קרי, לא יוצאים ממנו ציוצים ללא ברכה מלמעלה. ולכן רואים שכל הניסיון של נתניהו להרגיע את יחדות התפוצות, אגב רק לפני ימים ספורים, ברעיון באנגלית, כל זה היה איזשהו ערפל ומסך השן שבסופו של דבר מתבהר, וכשסמוטריץ' יום למחרת הרעיון של נתניהו אמר חוק השבות ישונה, כנראה שהוא ידע מה הוא מדבר.
כן, אבל אני לא מבין, מר אלקין, למה השר אלקין, מדוע אינך כה חרד לכך שימשיכו לעלות לפה גויים למדינת ישראל, 70 או 80 אחוז מהעולים רק בשנת 2020, אני מניח שהשנה זה עוד המצב יותר גרוע, היו לא יהודים, למה כל כך חשוב לך לשמור על סעיף הנכד בחוק השבות? מה עוד שהיה תחקיר עכשיו של דרוקר, ש-41 אחוז מהם היו פה כמה ימים ונטשו את מדינת ישראל? מה למען השם אנחנו צריכים את כל הדבר הזה? לשם כך הקמנו מדינה אחרי 2000 שנה?
אז התשובה היא, הקמנו מדינה אחרי 2000 שנה, בדיוק בשביל חוק השבות. זה המטרה, זה החוק הכי בסיסי, אין אולי דבר יותר מהותי בעצם קיומה של מדינת ישראל מאשר חוק השבות. החוק הזה בתוקף עשרות שנים לא נגעו בו, כן? מבחינת החקיקה. ולכן למעשה מה אומרים לנו היום? בואו נשנה אותו. מה המשמעות של השינוי? צריך להבין, רוב מוחלט של יהדות התפוצות היום, חוץ מיהדות אורתודוקסית, היא במצב של התבוללות, אין מה לעשות. זה המצב, הוא אותו דבר בארצות הברית וברוסיה ובצרפת, בכל הקהילות. כשאתה אומר בלי דור שלישי, המשמעות שאתה אומר לקהילות האלה, אני כבר לא חלק מכם. אל תעלו לפה, אני לא רואה אתכם חלק מהקהילה הגדולה. הרי אין סיכוי, כמו שאתה מבין, שיעלו ההורים והילדים יישארו שם. זה לא יקרה. ולכן המשמעות היא, זה גם הפסקת עלייה, גם פגיעה אנושה בקשר עם כל יהדות התפוצות שהיא לא אורתודוקסית, שזה רוב רובה של יהדות התפוצות היום. זה סוג של גט קריטות במדינת ישראל.
זה, לא, זה מאוד לא מדויק מה שאתה אומר, כי התופעה הזאת היא בעיקר מברית המועצות לשעבר.
זה לא נכון, פשוט אין עלייה ממקומות אחרים. לך תסתכל
יש עלייה, ועולים יהודים, זה לא נכון, יש עלייה. העלייה משאר העולם, העלייה משאר העולם, היא עלייה שברובה של יהודים. התופעה הזאת של לא יהודים היא מעיקר ממדינה שהתנאים הכלכליים במדינת ישראל פשוט יותר קורצים לו.
זה לא יעזור בעובדות. אחוזי התבוללות ביהדות ארצות הברית שהיא לא אורתודוקסית הם מאוד גבוהים. כל מי שעוסק בזה לעומק יודע. אני באתי לפוליטיקה דווקא מהתחום הזה של עבודה עם תפוצות. עבדתי בסוכנות היהודית, אני מכיר את הנתונים מצוין. כנ"ל גם בקהילה הצרפתית שהיא לא אורתודוקסית, בין החלקים המסורתיים והחילוניים שלה. זה המצב היום ביהדות התפוצות, ולכן מי שמרים יד על חוק השבות למעשה אומר באופן ברור, אנחנו לא יותר, לא רואים אתכם יותר חלק מאיתנו. וזה מעשה סופר חמור. אגב, תראה מי בא בביקורת על זה. הרי מי שירים אתמול את הכל זה יולי אדלשטיין, שהוא חבר ליכוד, כן, הוא לא חלק מהאופוזיציה, בן אדם שהיה שר הקליטה, בן אדם שישב בכלא על המאבק הזה של זכות לעלות למדינת ישראל, שמכיר היטב, אגב גם היה שר התפוצות בזמנו, מכיר היטב גם את העלייה.
אני רוצה להקשות עליך.
וגם הוא מדבר על כך שזה סכנה גדולה מאוד. ומה עושה שלמה קרעי, שהוא לא מגיע לקרסוליו של יולי אדלשטיין, שנאבק על החוט הזאת לעלות לארץ, והיה בין אלה ששברו את מסך הפרזל, תוקף אותו בשסף כסף, ולמעשה מיטיב, מדברת
כנראה החלטה לבטר אותך,
לחרדים בנושא.
דווקא כמי שמסכים איתך, אני רוצה לאתגר אותך. בכל זאת הנתונים מדהיגים. גם אדלשטיין אגב אמר את זה אתמול, וזה יצא גם בתחקיר של דרוקר. יש דרך להדק את זה. אתה יודע, לפחות לדרוש, גם האמריקאים, כשאתם נותנים לך אזרחות, לא סליחה, כשאתה מתחתן עם מישהו שלא אזרח, בודקים אם זה אמיתי. לפחות לבדוק, כדי שלא יהיו 40% האלה שבאים לקבל תעודה וחוזרים, לבדוק. קודם כל לבדוק את זה גם מראש וגם בדיעבד חצי שנה, שנה שהם פה?
אז התשובה היא א', אפשר לעשות את זה, והחוק היום גם מאפשר לעשות את זה. בחוק השבות זה קיים.
אבל לא עושים את זה.
יש תנאי של השתתות. ולכן, את זה צריך לעשות למשל. על זה אני לא חולף. לא צריך בשביל זה לשנות את חוק השבות. דבר שני, הרי בעולם המודרני שבו אנחנו חיים, החיים הם יותר מורכבים. אני מכיר הרבה אנשים שבאים לפה, משפחות נשארות פה, ויש להם עדיין עסקים שם. אז הם ממשיכים להיות על הקו, וחלק גדול מהזמן מבלים שם, אין מה לעשות.
כן, אבל
אגב, אנשים האלה מכניסים לא מעט.
אני נורא מתנצל, אבל אתה ממש לא משכנע אותי.
אותי כן.
אתה ממש לא משכנע אותי.
לא חשבתי לרגע שיש לי תיקו לשכנע אותך.
למה? למה? למה?
כי הוא מכיר אותך. כי בת כל מבנימין נתניהו, דרך שלמה קרעי כבר יצא, ואתה יודע שהפכו...
לא קשור, מה קשור? זה... הדרישה של החרדים והציונות הדתית היא הרבה יותר גדולה מאשר של נתניהו, ואני רואה את זה באספקט, שבסופו של דבר ראיתי גם בתחקיר של דרוקר, סליחה שנייה, שנייה, ראיתי גם בתחקיר של דרוקר...
אתה יודע איך אני יודע שאני צודק? כי כשנתניהו הלך לפני כמה ימים להתראיין באנגלית, הוא מבין מה המשמעות של השינוי הזה. ולכן כשהוא דיבר באנגלית, הוא אמר שחוק השבות לא ישונה. זאת הערכה שלו.
אבל זה לא אומר שאתה צודק. א', זה לא אומר שאתה צודק. ב', אני אומר את עמדתי. סליחה, אבל אלקין...
ביום למחרת... לא, רגע. ואגב, נתניהו בן אדם שדווקא מבין לא רק מה המשמעות של יהדות התפוצות, מה כוחה, מה המשמעות של השינוי הזה למערכת יחסים עם יהדות אמריקאית, עם כלל יהדות התפוצות, ולכן באנגלית הוא דיבר אחרת. אבל כנראה שהלחץ בחדרים הסגורים היה חזק, כנראה שהסמוטריץ' שיום למחרת אותו רעיון של נתניהו עלה להתראיין,
אני רוצה גם להתערב פה,
החוק ישונה,
זאב,
ובסופו של דבר נתניהו הרים דגל לבן ושלום חרי נשלחתי בלום
ניסוי להכשיר את הקו. אני מכיר את עינון, יש דרך לשכנע אותו, היא לא תקרה, לקחת אותו לסיבוב של כמה שבועות בין הקהילות בארצות הברית, להפגיש אותו עם רבנים רפורמים וקונסרבטיביים. לא, ועוד איך כן, זה מה שאמר חזב אלקין מקודם, שם ההתבוללות אפילו יותר גבוהה,
אבל
משהו,
אלקין,
והדרך לשמור עליהם בעם היהודי ולהביא אותם אליהם,
האנשים...
אבל רגע שנייה, יש לי שאלה פוליטית. אני לא מצליח להבין איך נתניהו, תסביר לי את זה, ואתה מומחה אולי הכי גדול, לוקח קהילה שיש פה 1,200,000 אנשים שבאו משם, ובעצם זורק עכשיו את הקרובים ואת האחים שלהם, הוא בעצם עושה גט קריטות עם הכל הרוסי. מה, הוא ויתר עליהם?
התשובה היא מאוד פשוטה. הרי גם בבחירות האלה, רוב רובה של הקהילה דוברת רוסית לא הצביעה למפלגות של בלוק נתניהו. הצביעו בערך שליש, אפילו פחות מזה מהערכות שיש. ולכן יש פה החלטה מודעת שיש בה גם משמעות אלקטורלית. כשאני משוחח בחדרים הסגורים עם הח"כים שמקדמים את השינוי הזה, הם לא מסתירים את זה. שאחת מהמטרות היא זה לא רק לשמור על טהרת העלייה, אלא יש פה אירוע אלקטורלי שיש פה סוג מסוים של מצביעים שלא רוצים אותם בארץ, כי הם לא מצביעים נכון מבחינת המפלגות החרדיות והחרדליות. גם העניין הזה קיים ברקע, אבל האירוע הזה הוא הרבה מעבר לאירוע פוליטי. אני לא רוצה לקחת אותו לאירוע פוליטי, איזה מצביעים אנחנו רוצים או לא. שוב, בעיניי, אם יגעו בחוק השבות, ועוד פעם, חבר קואליציה עתידי, כן? חבר בכיר בליכוד, יולי אדלשטיין ביטא את זה יותר טוב ממני. פגיעה בחוק השבות היא פגיעה אנושה.
אני נורא מתנצל, אני נורא מתנצל, סליחה, אני נורא מתנצל לקלקל את החגיגה. העניין של העלייה לישראל הוא עלייה של יהודים. אם גויים רוצים לעלות לארץ, שיתגיירו ויעלו לארץ. אחרת, הפלסטינים צודקים והערבים צודקים. מה אתם מעלים לפה כל מיני גויים? מה הקטע?
זה
הבנת להסביר
לו את הכל מההתחלה.
אולי אני אפתיע אותך, אבל רק שתדע,
שזהות
יהודית זה ככה זה באותם מקומות, למשל ברוסיה ובאוקראינה, הזהות הלאומית שם בכלל, לפי מה שמקובל, היא עוברת דרך האבא. ולכן אם תבדוק את מנהיגי התנועה מחתרת היהודית בברית המעצות, תבדוק כמה מהם נאלצו לעשות גיור, כי מה לעשות, הם לא היו יהודים לפי ההלכה, אבל הם אלה שנלחמו על הזהות היהודית, על הזכות ללמוד עברית, על הזכות לעלות לארץ, תגלה שאחוז גבוה מהם נאלצו
בסדר
לעשות
גמור, אבל עברו גיור.
כי הם לא
בסדר.
נכנסו למסגרות.
אבל אני לא רק זה לישראל, כל מי שיעבור גיור יכול לעלות
אבל
לישראל.
אבל כשהם באים לפה, זה הקטע שהם עוברים פה את הגיור.
לא, הם לא עוברים את הגיור, זה כל מיני אנשים. 41% עוזבים, הם לא רוצים להיות יהודים.
זה 41%.
הם באים כנוח פה, מבחינה כלכלית.
שליש מצרפת.
מגיעה קואליציה שרוצה להחמיר את התנאים לגיור, שלא רוצה לתת לרבני עיר ולרבני צוהר לגייר, ועכשיו אומרת בעיה, בגלל שהם לא עוברים את הגיור, אז בואו לא ניתן להם בכלל להיכנס. הרי זה בדיוק הפוך. מה שצריך לעשות זה לתת לרבצה ורבני צוהר לעשות גיור, גיור כהלכה, אבל גיור שהוא מסביר פנים.
בוא, זה לא שמי שמתגייס לצבא נהיה יהודי. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה.
נייבך חיילים מתאילנד.
זה לא גיבוש סיירות שמי שעובר את הגיבוש נהיה יהודי. השר זאב אלקין, תודה שדיברת איתנו.
תודה זאב.
תודה
רבה.
זאב, מה שנקרא, פרסומות, בבקשה. תודה.
חזרנו. וואה, תראה מי התיישב לידי.
תודה לך על הדברים האלה, בן.
תודה.
הנאום היה מאוד מאוד מרגש.
תדבר רגע עם ארז וינר, אני יכול לשאול.
ארז וינר הגיע לפה שהוא אלוף משנה, תת אלוף במילואים.
כמה עבדנו בסוף אלוף משנה?
היה רלש של גבי אשכנזי בפרשת הרפז.
עוזר הרמטכ"ל. אני אתקן לו הכל.
והיום הוא מנכ"ל וילי פוד. וילי פוד זה הבעל של האי? לא? אוקיי.
סליחה.
דבר למיקרופון, ארז.
עם כל הכבוד לעוזר הרמטכ"ל.
זה לא הבעל של האי?
לא, זה לא הבעל
של האי. עם כל הכבוד לעוזר הרמטכ"ל, ארז וינר הוא לוחם. הוא ירה על ג'ביל רג'וב בנכון? בחומת מגן בלי אישו.
באמת?
ונשלח על ידי בני גנץ להגן על זה בתקשורת.
אז אני מבין שלא פגעת.
הוא לא היה בבית, לצערי.
איזה מגד במחת היית?
הוא היה דוחיפת.
מגד דוחיפת.
אני פגשתי אותו כשהיה מגד דוחיפת.
נכון, מגד דוחיפת, הייתי מחת חוד החנית במלחמת לבנון השנייה.
לוחם, לצערי גם מתנחל
לוגם,
מהשוליים הקיצוניים של המפה הפוליטית, ומנכ"ל ויליפוד. תגיד,
ושמו אותי מצד שמאל של בן, אתה מבין?
לא, וזה היה זאת שאני לא שומע. תגיד, אתם מעלים או לא מעלים מחירים?
אנחנו לא רק שלא מעלים מחירים, אנחנו למעשה כבר מתחילת השנה בקמפיין גדול של מאבק ביוקר המחיה. מה שנקרא במקרה בדרך לפה אפילו...
הספיקותי.
קראתי בעיתון.
הכוח לחסוך בידיים שלכם, מודעה גדולה שחבל שאתה לא מראה אותה במעריב.
אתה יכול להראות אותה למצלמה, יש פה מצלמות, אתה רואה?
אני יכול להראות אותה למצלמה, אז בבקשה. אנחנו...
מה אתם אומרים במודעה הזאת?
אנחנו חוסכים בפרסום כדי שיהיה לנו כסף לתת מחירים זולים לצרכן. מה אנחנו אומרים במודעה הזאת? נורא פשוט. תראה, סל של מוצרים. עכשיו כולם מדברים גבינה, תנובה, עולים, לא עולים. בסוף, תראה, סל של מוצרים בסיסיים. גבינה צהובה, גבינה בולגרית, באמת לא שום מוצרי פיינשמקריות, ואתה יכול לחסוך עשרות רבות של שקלים, לא אחוזים וכל מיני דברים מתמטיים מסובכים, בקנייה פשוטה. אם אתה קונה גבינה צהובה 400 גרם של יורו מחלבות אירופה, גאודה אורגינלית...
קניתי עכשיו.
מעולה.
בטעות.
ואפילו טעימה. גאודה אורגינלית מהולנד, ב-19.90, או את המותג המוביל שזה אותו דבר, אותו מוצר, ב-27.90, חסכת 8 שקלים, לגרח כמוך זה לא הרבה, אבל אתה יודע.
האמת שאני חייב להגיד לך, לצערי אני מפרגן לגיא לרר.
חד משמעית.
על מה שהוא עושה, באמת עיתונאי שיוצא דופן, שעושה פה מאבקים חברתיים, ובזכותו אני פתאום, אתה יודע מה...
יש לזה גם אפקט, הוא מוציא את הנתונים, כמה יוניליבר למשל יורדת במחירות, תגיד איך זה...
לא, אבל אני אגיד לך מה, קניתי גבינה צהובה של איזה מותג פרטי של אחת הרשתות, אני אפילו לא זוכר, זה הכל אותו דבר מבחינתי, אבל לא מה שאני רגיל, ואני חייב להגיד שזה היה לי קצת פחות טעים.
אז קודם כל, פעם בא תקנה יורו מחלבות אירופה, אני מבטיח לך שלא תקנה.
ארז, גם הפרסומת, אבל תקשיב רגע, שאלה קשה. בסוף אני רואה עכשיו הקרב בין שופרסל, למי זה? לתנובה?
עכשיו זה תנובה, לפני זה היה טרה.
שופרסל שזה ענק, הפסידו, אין להם סחורה במדפים, והם פרסמו אתמול שמחזירים את תנובה למדפים, אבל אני לא מאמין, אתה חושב שתנובה ויוניליבר ושסטוביץ' וכל, אני לא מבין בזה, כל החזירים האלה, אין להם סיבה לעלות מחירים? הרי מחירים עולים בכל העולם בגלל כל המשברים.
קודם כל, אני מסתייג מהשימוש במילה חזירים, זה לא עניין של חזירים. כל החברות שציינת זה חברות פרטיות וציבוריות שיש להם מטרה. גם אני כמנכ"ל של חברה ציבורית, גם אני כמנכ"ל של חברה ציבורית צריך להשיא ערך לבעלי המניות. אבל אפשר לעשות גם את זה, ואנחנו, שוב, חברה ציבורית יש דוחות, גדלנו במחירות, לא גדלנו בשיעור הרווח, אבל מאחר שגדלנו משמעותית במחירות, גדלנו בסוף גם ברווח שאנחנו מביאים הביתה. אפשר לעשות גם וגם, זה הטענה הגדולה.
אולי אתה בעצם שואל שעושה עכשיו תרגיל, מגדיל את הפלח שוק שלך, בעצם עושה חישוב קר, ואומר, לי שווה להוריד, להישאר עם מחירים זולים. Okay, קודם כל, הנה עכשיו, אמרתי 20 פעם את השם של החברה שלי okay, ברדיו.
סליחה, שנייה. Okay. יש כמה דברים. קודם כל, אני רוצה להתקן את האלה שהצטרפו אלינו, שאנחנו בוועידת השלטון המקומי בגני התערוכה. ב', נמצא איתנו ארז וינר, שהוא מנכ״ל בליכוד. ג', נשאר לנו 2 דקות, ואני חייב לשאול אותך בעניין הזה, עם כל הכבוד, א', כאילו, מה לך ולכל הגבינות צהובות וכל הדבר הזה? אתה לוחם, זה שאלה אישית. Okay. ב', מה אתה אומר על כל השינויים שסמוטריץ' עכשיו, על המינהל האזרחי והמתפ"ש וכל זה? מה אתה אומר?
אני אגיד שני דברים. אחד, שאני השתחררתי, החלטתי שאני לא רוצה למכור צוללות, זה מסוכן, ולכן הלכתי לשוק המזון, התחלתי ביין, עברתי לגבינות, זה שילוב מנצח. בבית אני באמת מאמין שבעולם הזה ובשוק הזה אפשר לעשות הרבה. אני עושה מילואים, שם אני תורם לציונות, מרצה במכינות, עושה דברים נוספים. אני חושב שגם בעניין הזה של יוקר המחיה ושל הצרכן הישראלי אפשר לעשות הרבה. לגבי סמוטריץ' ושאר הדברים, אחר שכמו שאתה אומר, הזמן הוא מאוד מאוד קצר, הייתי שמח לבוא בנפרד ולדבר על זה, יש לי הרבה מה להגיד.
זה קץ הדמוקרטיה?
ממש לא, אין פה שום דבר, ואני יכול לתת לך רק מ-20 שנה האחרונות, 3 דוגמאות זהות, רק השמות שונים, דליה רבין, מתן וילנאי, הכל כבר היה העברת סמכויות, מינויים כאלה ואחרים, אין פה שום דבר חריג, חוץ מהכותרות בעיתונים. ששר ביטחון
מעציל סמכויות לסגן שלו, הסמכות העליונה נשארת שלו. כשבן גביר מקבל את מג"ב איו"ש...
הוא לא מקבל, עזוב נו בן, אני מחר שהייתי קצין אג"ם איו"ש 3 שנים, עזוב מה התפרסם, בסדר, זה כמו שאמרת לסופרסל ותנובה, תקרא לא רק את הכותרות, תקרא את הביפנוכו, סופרסל לא נכנעו.
אז אין דרמה בכל מה ששמעת, מינהל האזרחי, מתפ"ש, מינויים של השר שזה?
אין שום דרמות.
למה?
כי בוא נגיד ככה, יש הרבה מה לתקן בכל הגופים והגורמים האלה שלאורך השנים קרו בהם הרבה מאוד עיוותים. הממשלה הקודמת, מהאג'נדה פוליטית שלה וזה לגיטימי, אישרה בנייה בשטחי C, שזה בניגוד להסכמים, בניגוד לחוק הישראלי וכדומה. הממשלה הנוכחית אומרת, אנחנו ניקח את המינהל האזרחי וניקח אותם משמאל לימין, או נסיט אותם, זה המינהל האזרחי בסוף של אנשי צבא, אנשים טובים עושים מה שאומרים להם.
למה אתה אומר משמאל המינהל האזרחי?
אני לא מתכוון שאנשי המינהל האזרחי חס וחלילה הם אנשי שמאל. אני מתכוון...
ארז, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה שדיברת. שיהיה בהצלחה, אתם לא מעלים מחירים.
כל הכבוד שאתם מעלים מחירים.
תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, ותחזק נידיך.
תודה, תודה.
יאללה, ביי, להתראות. אנחנו נהיה פה גם שעה הבאה. אז אם אתם מתכוונים להתקע בעץ, תעשו את זה בפרסומות ובחדשות. לא בזמן שאנחנו משדרים.
בזמן שידור אין נצים. רגע, אז מה, אנחנו עכשיו...
לא, עכשיו בהפסקה.
ינון מגל ובן כסבית. ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two. One, two. One, two, בפה מלא.
אומר.
אנחנו בוועידת השלטון המקומי לחדשנות מוני אקספו.
אני רוצה להתנצל, אני קודם אמרתי איך קוראים לזה? קרואסון לא משהו, דווקא די משהו.
כן, אני רואה, אתה אומר אותו יפה.
למה רביבו לא שומעים אותו במיקרופון?
שומעים? שומעים, שומעים.
ראש עיר של לוד נמצא איתנו פה, ואנשים פה לא שומעים אותו, לא נותנים לו לדבר. למה? בגלל שהוא מלוד? אם זה היה ראש עיריית תל אביב, בטוח המיקרופון היה עובד, אתה מבין?
אז למה אתה, למה אתה לא גר בלוד?
אני גר בלודג'.
יאיר, אתה יכול לארגן לו איזה דירה יפה בלוד?
בשמחה. המחירים כבר יקרים בלוד, זה לא מה שהפעם.
קודם כל רזית, מה עשית, אבא חטוב? כאילו, מה הקטע?
מאז פרעות מאי 21 עלה לי הסכרת, ואז לקחתי אוזנפיק שמרזה. אתם מכירים את הזריקה הזאת?
הזריקה? זה עובד?
גם שיפר לי את הסכרת וגם מרזה אותי.
באמת?
כן.
מה, זה יופי.
זה אין תיאבון, אין תיאבון לאכול.
אבל זה לא הולך את כל שמחת החיים?
אוכלים, אבל בכמויות יותר קטנות.
וכמה זמן לוקחים זריקה?
פעם בשבוע.
איפה מזריקים את זה?
מזריקים את זה בבית, משהו קטן כזה.
אתה עושה בעצמך כאילו?
כן, זה לא זריקה כמו אינסולין, זה מה זה...
אז זה אשכרה הדבר שעובד?
הורדתי 15 קילו, ואני מרגיש יותר בריא, ובעיקר נכון לפעולות החשובות שיש לנו
בעיר שלנו. כמה זה עולה?
זה עולה למי שסקרתי 220 בחודש, זה כאילו 4 זריקות, כלומר 50 שקל פעם.
מה, ואתה עדיין לוקח את הזריקות או שכבר הפסקת?
אני כבר, לא, אני מאז שנה וחצי כבר עם הזריקות.
עדיין לוקח.
כן, כי זה גם מאזן לי את הסוכר.
בקיצור, אתה פה מנסה לפתות את ינון מגל שיעבור ללוד, ואני כבר, אני עושה לך ספוילר, הוא לא יעבור ללוד. הוא בפקה-פקה הוא ישראל השנייה, אבל הוא אוהב לגור בבבלי.
גם בבבלי, אפשר לחשוב,
בבלי. אתה מכיר את הביטוי של התל אביב עם ישראל הראשונה, שאומרים דו-קיום? אבל לא בדו שלי.
Not in my backyard, זה נקרא נימבי. אבל מצד שנפני שני לילות, היו איזה יריות במרכז לוד.
כן.
מה זה יריות? כל היום יורים בלוד.
הנושא הכי חשוב של הממשלה החדשה, מבחינתי, זה הגברת הזהות היהודית, ובעניין שלי ממש, זה הגברת המשילות. מה שקורה היום, מבחינת החברה האזרחית בכלל בישראל, בלוד זה פשוט יצא ראשון, כי פשוט כעיר מעורבת, פעם אחת יש יותר מתיחות וחיכוך, פעם שנייה, הציבור היהודי, בניגוד למה שקורה בחברה הערבית, שלא אוהב להוציא את הסיפורים החוצה, אנחנו ישר מפיצים את זה החוצה והם דורשים
כן, כוחות ומשטרה. כן, אבל אני שלח לי הודעה לפני, אתמול שלח לי מישהו מלוד הודעה, אומר לי, תשמע, המשטרה פה מתעסקת איתנו על שטויות, בעוד שבינתיים פה הערבים משתוללים, חונים על המדרכות, יורים ברחובות, עושים בלגן, ואף אחד לא מתעסק איתם, זה נכון?
אז אני אפתיע אותך שמאז שומר חומות, שזה היה לדעתי יום כיפור של משטרת ישראל, באמת, אם נבטא את זה כך, וגם של השבק, אני, אם יהיה לנו זמן לפרט את זה, כי אני חושב שבסוף, אני מסתכל עליי כאיש ציבור, אני התראתי במשך 8-9 שנים שמשהו לא טוב קורה ביחסים בערים המעורבות, ונטו לזלזל, אמרו, לא, זה פלילי, זה שטויות, זה ריף של חמולות של בדואים. אבל בסוף, זה התפוצץ, ומאז אני יכול להגיד שהמשטרה הרבה יותר טובה, רק שהיא משטרה רזה, קטנה, וחסרת ארגז כלים לטפל בדברים. אין למשטרה באמת הרבה ארגז כלים.
עדיין?
עדיין. כל עוד לא תשונה ותשופר ותוחמר החקיקה והאכיפה, הנה החבר'ה שירו שלג'ום, נעצרו, ותנחש מה?
שוחררו.
שוחררו.
באמת?
שוחררו למחורת.
אשכרה, אנשים שירו,
כן,
ירו ברחובות.
ירו, יש מצלמות של העירייה שיודעים מי אלה, המשטרה תופסת.
ירו, אנשים ירו ברחובות, תפסו אותם ושחררו אותם.
שחררו אותם.
זה מטורף.
כן, יש שופטים שאומרים, חירות הפרט, אתה אומר, תקשיב, הבן אדם ירה. לכן הצעת החוק שאני עצמי ניסחתי, ואני כבר מנסה 2, 3, 4 כנסות, את שאלת מי סופרים, להעביר את זה, זה שמי שיורה באזור מגורים, יש סעיף חוק כזה, שירי באזור מגורים. יש ירי במדבר, זה פחות, אבל ירי באזור מגורים, 10 שנים, ולא יפחת מ-5 שנים.
יש כאלה שיגידו שלא זה מדבר, ואז יהיה מותר.
לא, ממש לא. אני אומר, 5 שנים בכלא, שופט לא יכול פחות מ-5 שנים, זה נקרא חקיקת מינימום. לא אומרים לא סומכים על השופטים, לא אומרים תקשיבו, 5 שנים, יכול להיות שמי שבאמת אמרת נימבי, כשאתה לא גר במקום, כשאתה גר ברמת אביב, אתה לא שומע ירי כל ערב,
נימבי זה לא ליד הבית שלי.
Not in my backyard. רגע, בסדר, קודם כל הלוואי שיעבירו הצעת חוק הזו, יש בעיה עם עונשי מינימום, אתה מתחיל לתת עונשי מינימום לאורחב כל החזית, אתה כבר לא צריך שופטים. ושופטים, כשיחשבו שלא נכון לשלוח את ה... תאר לעצמך איזה ילד בן 17 שירה וזה, אז לא ירשיעו אותו בכלל. זה אני, תשמע, כמשפטן אני יודע שיש איזה, יש עם זה בעיות, אבל עדיין...
המצב היום קיצוני. יש שם הרבה כסף.
חד משמעית, המצב קיצוני, אבל המשטרה לא הצליחה. הממשלה היוצאת...
רגע את הטלפון, אני יכול להראות לך סרטים של כסף של חבר'ה מהחברה הבדואית, שהם מפרסמים, שלחתי את זה לראש רשות המיסים, ערן יעקב, שאני מעריך אותו. בוא תקשיב, איך יכול להיות שאנשים במדינת ישראל עובדים קשה, אבל לעומת זאת יש אנשים ש... הנה, זה ראש רשות המיסים, מסתכל שני סרטונים. אחד, בן אדם, יש לו פה 4 מיליון באוטו, עם הפרצוף, עם השם שלו, מעביר, סטפות של 200 שקל. אני ספרתי פה 4 מיליון.
מטורף.
סרטון שני, בן אדם מראה, הכל בטיקטוק. אני אוסף מהטיקטוק ושולח את זה לרשויות.
ככה מעלים את זה לטיקטוק?
כן, מעלים את זה עם השם שלהם.
אנחנו ברדיו, זה סרטונים
שאתה... מיליונים, מיליונים.
חבילות של...
של כתף ישראלי, לא תגיד זה מחוץ לארץ. זה, יש מקצוע חדש, מי שלא יודע, במדינת ישראל, הוא יותר טוב מסמים. סמים צריך לקנות, לא יודע, עושה תהליך. זה נקרא חשבוניות פיקטיביות. מה שעולה להם זה מדפסת A4, דווקא זה פשוט, והם עוקצים את רשויות המס ב-17% מע"מ, הם מקימים חברות פיקטיביות, ומדובר פה, אגב, על מיליארדים. פעם דיברתי עם ראש רשות אכיפה ורשות המסים, מדובר פה על מיליארדים בשנה שזורמים בצינורות האלה. עם הכסף הזה קונים סמים, נשקים, בבתים. הנה משימה לשר האוצר החדש, בסדר, סמוטריץ', שיחידת האכיפה במקרקעין, יחידת האכיפה של הרשות למלחמה בהון השחור אצלו, לתפוס את הכסף הזה. הנה משימה.
תגיד, עכשיו, דווקא מעניין אותי, התחלת להגיד, המשימה הראשונה, רצית להגיד ביטחון אישי, ואז יצא לך הגברת הזהות היהודית. מה הבעיה עם הזהות היהודית? חרדים הולכים ומתחזקים, גם מבחינה דמוגרפית, גם מבחינת, אתה יודע, יותר ויותר ערים הופכות להיות חרדיות. לא מבין, מה לא בסדר בזהות היהודית? מה הקטע הזה של היהדותה של ישראל בסכנה, מה הקטע?
לי באופן אישי אין בעיה עם הזהות היהודית. אני חושב שפשוט צריך לשמור.
למה נפלת בסיסמה הזו?
צריך לשמור על הזהות היהודית.
אבל מי מסכן אותנו?
אני אגיד לך מה. לנוכח האמירות שאתה מבין שיש רצון שכל פעולה קטנה במסורת ישראלי הופכת להדתה, אני רוצה שנחזור למה שהיינו קטנים. כשהיינו קטנים והיה מגיע שליח חב"ד לתקוע בשופר, אני גם למדתי במוסדות לא דתיים, ממלכתיים, זה היה נראה בסדר גמור ונחמד. היום יש מקומות, לא ביישוב שלי, שאם ייכנס שליח חב"ד בראש השנה או בערב פסח להגיד משהו, יגידו תקשיב, רוצים להחזיר בתשובה. לא, זהו.
אז אני דווקא רואה את זה הפוך. אני רואה את הגרעינים תורניים כמעט בכל עיר. עכשיו זה התוודא אתמול. זה אני כמובן פה לינון.
לינון.
הוא לא איתנו. הוא עייף מאוד. הוא התוודא אתמול שהוא הולך להקים גרעין תורני בתל אביב, כאילו חסר...
אני הגרעין התורני של תל אביב.
מה, כאילו יש פה איזושהי תחושה שאתם... הקוזקים בגבולות...
אבל תגיד לי, מה התחלת לדבר איתו עכשיו על זהות יהודית? אני רוצה לשאול אותו,
זה מה שהוא אמר.
ברשותך, כן, על הסיפור של לוד, כן, האם אתה מרגיש שמשהו משתנה או שלא?
אני אגיד לך, אתם אוהבים כדורגל כמוני?
לא, אני אוהב, הוא לא.
אתה לא אוהב כדורגל?
אני אוהב, אני אוהב של ביתר ירושלים.
בוא ניקח בהשאלת מה שהיה אתמול. אתמול, השחקן הטוב בעולם כנראה ישב על הספסל. והקבוצה שלו ניצחה. לפעמים כשהשחקן הטוב על הספסל, או שזה המאמן עשה החלטה טובה או שלא. השחקן הטוב שלנו בימין ישב על הספסל שנה, בנימין נתניהו. עכשיו יש שאומרו שהקבוצה הסתדרה ושאומרו שלא הסתדרה. אבל בכל מקרה, קיבלנו שיעור אחד גדול בענווה ובצניעות הימין, שאנחנו צריכים להבין שלא עשינו הכל טוב. לא עשינו הכל טוב, ובהיבט המשילות, אני אומר לך, כמי שראש עיר 10 שנים, שרוב השנים היו שנות הימין והליכוד, לא טיפלנו בנושא הזה טוב.
אז אני רק רוצה... נפגשת עם בן גביר?
כן.
מתי?
בחתונה של הבן שלי שבוע שעבר.
לא, בזל טוב.
שלחתי לו מכתב שלשום. אמרתי לו, תקשיב, ידידי בן גביר, אלה הנקודות שפרסמתי לפני הבחירות לך ולשאר המפלגות. ויש שם סעיפים, החמרת הענישה, להכניס את השב"כ לטפל במקומות כאלה, החמרת על עבירות ירי וכו' וכו'.
נראה אותו, אבל אני רק
רוצה... רביבו, אני רוצה אריה זוהם, אני רוצה סדר ברחובות.
אני רוצה 500 שוטרים בלוד ולא 150.
500 שוטרים בלוד.
אתה יודע כשאמרו...
אני רוצה סדר ברחובות.
יש לי שאלה.
ושמי שיורה ברחוב נכנס ל5 שנים בכלא.
זה מה שאני רוצה.
ואני רוצה שאתה תגיד את האמת. אתה מדבר על השחקן הטוב בעולם, אגב, זה לא רונלדו, אלא מסי. אתה תודה שהשחקן הטוב בעולם היה פה 12 שנה, on his watch, במשמרת שלו, התושבים שלך...
זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר.
אז אני רוצה...
הוא אמר.
זה לא יכול...
לא עשינו הכל טוב,
זה לא יכול להיות השחקן הטוב בעולם, אם הוא מכר את המשילות בדרום, בצפון, בלוד, ברמלה, באקו וביפו.
זה לא יכול להיות
שהמשטרה נרכבה בלי מפכ"ל שנתיים, שכולנו יודעים פה למה, ואחר כך אתה בא וקורא לו השחקן הטוב בעולם. השחקן הכי גרוע בעולם, נפתלי בנט, היה מצד גלים, עבר בשער שכם, הכל היה בסדר. אבל אנחנו צריכים
לסיום, לסיום.
לסיום. אני של נתניהו, וכשתמיד רציתי אותו בלוד, אם זה הקמת השיטור העירוני, ואם זה חקיקת חוקים והסכם גג, הוא היה לצידי. אבל צריך לעשות יותר. ושומר החומות עשה אאוט לכל הדבר הזה שנקרא חיקור בערים מעורבות, ועכשיו צריך לטפל בזה.
אוקיי.
יאיר, תודה.
יאיר רביבו, ראש עיריית לודג', תודה רבה שדיברת איתנו. ועכשיו נכנס לאולפן שלנו...
בסערה,
נציג יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר.
הוא מתנשק עם יאיר רביבו.
בעברו היה ראש עיריית בני ברק, עיר הקודש בני ברק, וכיום הוא אחד מהיחין ובועז של יהדות התורה. קח את המיקרופון בבקשה, תכוון אותו אליך. מה נשמע?
ברוך השם, יום יום, אני שמח להיות כאן ביחד עם ראשי ערים, שזה...
בעידת השלטון המקומי.
מקצוע הקודם שלי, שאני לא אסתיר, שאני לא מתגעגע אליו מדי
לא,
פעם.
למה?
תראה, יש הבדל גדול בין חבר כנסת לבין ראש עיר. ראש עיר, אתה קם בבוקר, מקבל החלטות, ואתה צריך רק לבדות שהם יתבצעו מחר.
משפיע ישירות על האנשים?
משפיע ישירות באופן, אתה יודע, לטוב ולמוטב, ולכן זה אחריות גדולה מאוד. בכנסת אתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי להזיז דברים, וכשאתה מזיז אותם, אתה מזיז את זה באופן רוחבי להרבה מאוד אנשים. אז עשייה היא עשייה, אבל בכל
הרגע... ככה שהיינו בפרץ הנוסטלגיה הזה, חתמתם או לא חתמתם?
בלילה הזזתם הרבה מיליארדים לכיוון שלכם.
אנחנו, לא, בוא, אתה יודע מה, אני אתמול שמעתי בערוץ, לא אצלכם דווקא, הסברים להסביר שמסור הבאס, 20 מיליון זה דבר חשוב, כי זה לחינוך ולהכשרה.
53 מיליארד.
וכן, והסבירו והסבירו. ופה כשמדובר על דברים שלנו, שהם לא, הפוך, אנחנו מבקשים, אנחנו לא רוצים כספים קואליציוניים. אנחנו רוצים דברים שנמצאים בגוף התקציב, בבסיס התקציב, מה שמגיע לנו, מה שמגיע לילד. הרי אתה לא יכול להסביר לי בחיים ההבדל בין ילד בין 3 או 4 בבני ברק לילד בין 3 או 4 בתל אביב. הוא לא לומד ליבה יותר ממנו, והוא מתוקצב 50% ממנו. למה?
אני יכול להסביר לך שבנתונים שאני קראתי אתמול, התוצר לנפש של יהודים בישראל לא חרדים הוא 48.9 אלף דולר, ושל יהודים ערבים 17.6 וחרדים 15.2. זה מוריד את ישראל בצורה תלולה במדרג הכלכלי, וככל שאתם יותר מתרבים ושתהיו לי רק בריאים...
זה יחס, אבל 17 וזה...
זה בדיוק היחס, זה נתונים של הלמ"ס.
אבל זה נתונים שלנו באוכלוסייה.
לא, 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 זה תוצר לנפש.
התוצר לנפש.
תוצר לנפש ממוצע של חרדי שמגיע לבגרות, ולכן לדרוש ממני גם לשרת בצבא, וגם לשלם את המיסים, זה לא אותו דבר.
אתה מאשים אותם שהם עניים עכשיו?
ולכן אני מציע...
הם עניים באשמתם.
ולכן אני מציע שבאמת בגלל שאנחנו רוצים לחנך את ההורים, בוא נרעיב ילדים, בוא נתחיל על אנישה כזאת, בוא, תקשיב, אם אתה כל כך אחראי, כל כך אכפת לך...
אל תכניס לנו ערבת ילדים, אתה להשמיע לך...
אבל זה מה שאתם עושים.
להשמיע לך את נתניהו אומר ב-2002 שאי אפשר לקיים דור שמסורתי ילדים, כדי שהם יעשו עוד ילדים.
לא, לא, ומעבר לסיסמאות, עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת, חבר הכנסת יעקב אשר, מה החזון שלך לחברה החרדית במדינת ישראל? כלומר, במובן של תעסוקה, במובן של שירות בצבא, במובן של חיבור לישראליות או משהו כזה. מה החזון שלך לחברה החרדית?
החזון שלי היא שהחברות האלה, גם בגלל השונות שלהם, היא השונות וצריך להכיר בזה. מה לעשות? באנו מהרבה מקומות, מהרבה תפוצות. אנחנו מחזיקים בדבר שאנחנו מאמינים שהוא זכות הקיום הבסיסית שלנו כאן, שאם נוותר עליו אנחנו בסוף
של לימוד התורה
בכולם, של לימוד המצבות. התורה עכשיו לימוד התורה זה לא איזשהו שעה ביום שאתה מתנדנד כמו שאמר שר האוצר הנכבד וכולי, זה דבר שהוא, שאתה חי אותו, דבר שאתה מתמקצע בו. הרבה מאוד אנשים אחר כך הופכים להיות או רבנים או גידי שיעור.
אבל כשאתה מסתכל על החברה החרדית,
אבל החברה החרדית, תקשיב, היא גדולה מאוד היום, והיא רחבה מאוד.
והיא תהיה בסוף גם רוב, והמדינה לא תוכל להתקיים. החרדים בכל העולם לומדים ועובדים. הרמב״ם דיבר על זה.
חלילה לא תתקיים אם לא יהיה בתורה.
אבל אף אחד לא רוצה לגרש פה את התורה.
את החזון, אבל אתה לא רוצה לשמוע את החזון.
מה זאת אומרת? תן לו, דיבר עכשיו.
לא, החזון באמת מבחינת כלכלית, שירות בצבא ועבודה.
אני אומר עוד פעם, הנושא של גם בכלכלה וגם בשירות בצבא וגם בדברים הללו, תמיד יהיה קבוצה, וזה כרוך אחד בשני.
שהולכת וקטנה.
תמיד תהיה קבוצה שתורתה, אומנותה, מה שנקרא, והיא תשב ותלמד.
60-70 אלה. חבר'ה, אבל אני מייצג חצי מהציבור.
אבל אתה לא מבין מה הוא אומר. אתה לא מבין מה הוא אומר. אתה לא מבין. בבקשה, תמשיך.
אם תשלימו עם העניין הזה,
שחלק זה תורתו אומנותו.
שחלק מהאוכלוסייה, וחלק שאני לא אקבע לו כמה הוא וכמה הוא לא יהיה. כי מי שלא מסוגל ללמוד, לא לומד,
כמה הוא יהיה, אבל כמה הוא באחוזים,
לאן זה הולך. אז בוא תסתכל. של נשים וגברים חרדים.
לא נכון.
רק עלייה.
מה לעשות? אנחנו מסתכלים.
לא, ודאי שכן.
לא, נכון.
אז אני...
מבחינת עבודה, על גיוס ויתרנו, מבחינת עבודה יש קריסה.
איך הגעת עכשיו לגיוס בנתונים? דקה. אני שואל...
אני אומר, על גיוס ויתרנו, אתם הולכים להוציא את פסקת התגברות, כדי שלא נוכל לדרוש שוויון בגיוס.
איך קשור?
אוקיי, ויתרנו. הכלכלה, כל נגיד בנק, כל כלכלן, כל אחד יגיד לך.
אתה לא נותן לדבר.
מה זאת אומרת לא נותן לדבר? אני כן נותן לדבר.
אתה לא נותן.
אני כן נותן לדבר.
אתה לא מקשיב.
אבל תשמע, אנחנו לא באירוע פרסומי. אני כן מקשיב. הוא חושב שמישהו מנסה להפסיק את לימוד התורה.
הוא מסביר לך איך הוא רואה את החברה החרדית.
אבל הוא אומר לי שיש עלייה בעבודה ויש ירידה בעבודה.
אז אתה טועה.
וזה יוביל גם לירידה בכלכלה.
אתה טועה.
ואני כבר פעם אחת שלחתי לך אחרי
רעיון. ראיתי מה שלחת לי, הלכתי לבדוק את זה.
הלכתי לבדוק את זה, לא חזרת אליי.
ודאי שיש עלייה. נשים חרדיות עובדות באיזה
80-90% בשכר נמוך, זה לא עוזר לפריון, צריך ליבה, צריך מתמטיקה, צריך אנגלית, צריך ללכת להייטק, צריך ללכת לסייבר, צריך להשתתף במה שקורה פה, ולא להיות פרזיטים.
עכשיו אתה...
סליחה, זה ארטילאי לגמרי מה שאמרת.
אתה אומר על החברה עם האחוזי התנדבות הכי גדולים בישראל, פרזיטים?
אני אומר שההתנדבות הזו לא עוזרת בשקל למשק הישראלי. אני חושב על המדינה. כן, אתה יכול, סליחה.
אתה מדבר למשל, אמרת דבר נכון. הבאת דוגמה, אמרת, נשים עובדות בשכר נמוך, נכון?
גם הגברים.
רגע, חכה רגע, בוא ניקח את הנשים ששמה האנטולים עוד הרבה יותר ברורים. כשאנשים עובדות בשכר נמוך, והיום נשים נמצאות בסייבר, ובהייטק, וברות חשבון וכו' וכו'. איפה הצעקה הזאת שלך הייתה נגד ליברמן, שהוא בא ונסה לפגוע להם במעונות, ובעצם גרם להם לחשוב, לרדת במשרה, דקה, לרדת במשרה, להרוויח פחות, כדי שהם יוכלו לממש את חזונם, שבעלה שמלמד. איפה היית אז, אם אתה כך דואג? עזוב, זה פופוליסטי לחלוטין.
אפילו את זה הוא בסוף לא יישם, ולצערי הרב,
המספרים... אבל לא תקפת אותו. לא תקפת אותו אפילו לא פעם אחת, כמו שאתה תוקף אותי.
לא, הוא הצדיק אותו.
אני מצדיק אותו גם עכשיו.
יופי, אז תהנה מזה.
אני מצדיק אותו גם עכשיו. המדינה צריכה לעזור למי שמשרת, המדינה צריכה לעזור למי שעובד. המספרים שלכם, מה שלא תגידו, אני אגיד שני שקרנים, המספרים של החברה החרדית ידועים וברורים לכל כלכלן,
מה שמקבל הנכד של מנסור עבאס יקבל גם הבן שלי והנכד שלי, ונעזור לך. הוא משרת יותר ממנו.
מנסור עבאס לא קיבל שקל, אתם יודעים את זה.
הוא קיבל שקל. חתמו על 53 מיליארד,
לא חתמו על כלום.
הוא לא קיבל, הוא לא הספיק לקבל, כי הקדוש ברוך הוא רצה
שיפסק
הסאגה הזאת,
השקר הזה,
שאחים המוסלמים כן ואחים יהודים לא.
חבל, חבר הכנסת אשר, שאתה נותן, שאתה משתף פה אולי מכונת השקר.
עכשיו בוא נחייך ונדבר על השלטון.
אנחנו, ואני אוהב אותך, זו מכונת שקר.
ראיתי אתמול, יש פה תמונה, אתה רואה?
נתניהו נתן לערבים הרבה יותר ממה שנתנו
שלנו. זה החתימה שלכם אתמול על ההסכם.
זה לא חתימה על ההסכם, אני אבהיר לך.
רגע, מה
הבעיה? דגל ישראל על השולחן, מונדיאל בטלוויזיה, רק חסר לי פה שגולדקנופ וגפני עושים מנגל, ואנחנו ביום
העצמאות. לא, יש פה עוד משהו בתמונה הזאת. הזאת. תראה שאפילו גפני פה שמנמן וגולדקנופ, והליכוד כחוש באמצע, אור בעצמות, יריב לוין, זה החברה החרדית.
אני מרחם עליו, באמת אומרים עליו.
אכלתם לנו.
ימים לא
חלים. שחררו, צועקים לנו שחרר אותך. יאללה, למרות הצעקות, תודה
שבאת. תודה רבה לכם.
חבר הכנסת יעקב אשר, תודה שדיברת איתך.
תודה לכם ובהצלחה, ולראשי רשויות אני מאחל באמת כנס מוצלח. תודה רבה.
אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל מה, ושוב נשארים?
נשארים בדיגיטל, כן. לא, עזוב אותך, זה הסתה, זה רק הסתה. זה הסתה פרועה כל היום נגד החרדים, נגד מה שהם עושים, נגד היידישקייט.
הסיפור של ההסתה לא יתפוס מים, אנחנו נגיד את האמת. אם ישראל רוצה להישאר, אגב, ראיתי אתמול נתונים מדהימים, אנחנו רוצים לפרסומות.
פרסומות. חזרנו.
תימשך בלעדיך ותצליח בלעדיך. ואתה תושלח לצידי הדרך ולפח ההשפעה של
ההיסטוריה. כמו בנימין נתניהו, נכון.
לא כמו בנימין נתניהו.
כשהוא אפיזודה חולפת, אמר הפרשן הבכיר, אמנון אברמוביץ', שנתניהו אפיזודה חולפת.
בסוף כולנו
אפיזודה. אם ייזכר.
בסוף כולנו אפיזודה חולפת, ויכול להיות שהוא ייזכר כמי שהרס את מה שנבנה כאן 73 שנה. אבל זה ההיסטוריה תשפוט. יאללה, שלום מוסי רז.
חבר כנסת אפילו.
הוא כבר לא חבר כנסת, אין מרץ.
כבר לא יכול להגיד שלום זה אנחנו אפילו.
כן, נגמר האירוע.
תגיד, אתמול אתה אמרת, התנ"ך גורם לשנאה, צריך להפוך אותו למקצוע בחירה?
לא.
אז מה אמרת?
אוקיי, אז תודה רבה לך.
אז תודה לך מוסי רז.
קודם כל הייתה שיחה ארוכה שהבאתי דברים יפים מהתנ"ך, יש שם את הנביאים.
איפה זה היה? מה, על איזה אירוע אנחנו מדברים?
בערוץ שנקרא ערוץ טוב.
אוקיי.
הבאתי דברים יפים מהתנ"ך, לדוגמה, אני טוען, אתה יודע שאברהם אבינו היה איש שלום עכשיו הראשון, והוא לא מכחיש את זה. בזה שהוא בפרשת לך לך אמר, אם תימינו והשמילה, אם תשמילו והימינה.
כן.
וקדוש ברוך הוא הודיע על תמיכה חד משמעי בתוכנית הזו של חלוקת הארץ, הודיע לאברהם שתצאיו ירשו אותה, וצדק צדק תרדוף, בקש שלום ורוצהו.
ברור, ועקדת יצחק.
ודברים אחרים מהתנ"ך, ואז כן. שאלו אותי, האם לדעתי צריך ללמד יותר תנ"ך. אני אמרתי שלדעתי לומדים מספיק תנ"ך, ודווקא העובדה שמחייבים לימודי תנ"ך, כמו כל דבר אחר שנעשה בצפייה, עלולה לגרום לשנאה. בינינו גם גרמה
לסיבה. לא הבנתי. וכשמחייבים ללמוד מתמטיקה?
מה, אתה פעם ראשונה אתה שומע שיש כאלה ששונאים מתמטיקה?
וכשמחייבים ללמוד ספרות?
ואתה לא יודע שיש כאלה ששונאים ספרות?
אז יש כאלה, נו מה לעשות? אז יש כאלה שגם מחייבים אותם לנשום, אז הם שונאים את החיים. אז בסדר, זה מה יש. יש כאלה.
בסדר, לכן אגב
אז אנחנו לא נלמד תנ"ך את הילדים שלנו? זה יהיה רשות? תראה לי ילד אחד שתגיד לו רשות, כמה ילדים ילמדו תנ"ך?
לדעתי אם זה יהיה רשות ילמדו יותר טוב.
מוסי, בוא אני אסביר לך.
מוסי, אני מאוד אוהב תנ"ך, ואם זה היה רשות לא הייתי לומד.
אני אסביר לך את ההבחנה שלי. מוסי, אתה שומע אותי?
כן.
זה בן, זה שרק רק רבע לא מסכים
איתך. בן ובת, אנחנו פה בן ובת.
בן ובת, ינון מתחיל להתחבר לצד הזה שלו. תשמע, קודם כל ברור שאתה צודק. כל דבר שהוא בכפייה אוטומטית, אני אוטומטית נגדו. הבעיה היא שכשאתה אומר את זה על התנ"ך, אתה ממשיך לשחק לידם של ינון מגל וחבריו, ואתה מסביר...
הינון מגלים. המגלים והריקלינים.
הינונים. והסגלים. ואתה מסביר בעצם למה השמאל קנה לעצמו, זאת אומרת שרידיו של השמאל, שאתה מגלם אותם, קנה לעצמו שם של אוכר ישראל ואוכר יהדות. מה היה דחוף לך להגיד את זה על התנ"ך? בסוף כן, גם אני, אם יכריך אותי, אני אוהב את התנ"ך.
זאת אומרת, אתה לא מתמודד עם מה שהוא אמר.
נכון.
אתה מתמודד עם זה שהוא אמר את זה, וזה בפוזיציה
הייתה,
לא נוחה לך
הפרסומת הכי נכונה אי
לקבוצה.
פעם של חברת הביטוח הסנה, שאחר כך גם פשטה רגל בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם, כי כמו שינון אמר לך, גם המתמטיקה זה נכון, זה נכון על כל דבר. אני, כשהכריחו אותי לשדר עם ינון, סניתי את זה. היום כשאומרים לי תבוא אם בא לך, אני בא בשמחה, הנה באתי.
אתה נשמע לי בדרכים, אבל תראה.
אנחנו מדברים מוועידת האקספו פשוט, של השלטון המקומי, אנחנו משדרים משם היום.
מגני התערוכה.
הבנתי. תראה, שוב, מדובר, כל כך דברים שתוקנו, אלה שראינו את הכותרת נתנו אם תקנו אותה, כי הייתה כאמור כותרת שקרית, הם עצמם הבינו את זה ותקנו. שנית, זה היה שיחה ארוכה בדיוק על התנך, כן, ש... ושוב, אני חושב שמהתנך יש הרבה דברים שמחזקים אותנו כשמאל. יש שם את כל הנביאים שמתלוננים, אגב זה מאוד חשוב למה שקורה היום בארץ, נגד השחיתות, נגד פערים כלכליים. יש שם את הנביא נתן שדבר על הראש ממשלה, סליחה, המלך שגוזל את כבשת הרש. יש שם את בקי שלום ורודפהו. אצלנו רוצים את תומכי השלום, פעם נותנים להם אגוב בעין ושוברים להם את ארובת העין, פעם זורקים עליהם רימון, פעם יורים שלוש יריות בגב. יש שם את חלוקת הארץ תמורת שלום, שטחים תמורת שלום, יש שם צדק צדק תרדוף, יש שם גם את הגר, ואלה ואחד דברים שהם בדיוק מה שהשמאל בארץ ובעולם אומר.
אבל זה לא תופס, מוסי, כשאתה... אני עכשיו שאלתי פה את יאיר רבי וראש עיריית לוד, בחור שאני מחבב, והוא בחור, הוא גם ראש עיר מצוין, למרות שהוא ליכודניק וביביסט. הדבר הראשון שהוא אמר לי, מה טוב הממשלה החדשה, זה שהיא תחזיר את או תשפר את התודעה היהודית של מדינת ישראל. עכשיו, למה הוא נפל בספין הזה? בגלל הדיבור הזה, שמוסי רז, כן, מרץ, כן, זל, מדבר על זה, אתה ראית איזה כותרת עשו מהדברים שלך, אתה מבין? אתם פשוט עוזרים, אתם עוזרים לצד השני לעשות עלינו את הספין הזה.
טוב, אני רוצה להקריא לך מכתב שפורסם ביממה האחרונה, נהיה ויראלי, שמישהי כותבת, כן, אפרופו הפרוגרס שלכם. שלום רב, מעוניינת להעלות נושא מטריד ביותר המתרחש לאחרונה בבריחת כפר המכביה. בזמן האחרון גבר המזדהה כאישה פוקדת מלתחות אנשים באופן קבוע באישור הנהלת כפר המכביה.
זה בטח אתה.
לי אישית הסיטואציה מפריעה ולא מקובלת גם במקרה של גברים שעברו ניתוח לשינוי מין. אך המקרה הזה עוד יותר מועצם, שכן מדובר באדם שהוא זכר לכל דבר ועניין, שלמעט שינוי המגדר בתעודת זהות הוא לא עבר שום הליך, הוא גם לא גיי, בנוסף הוא משתמש בשתי המלתחות, מתלבש אצל אנשים ומתקלח עם הגברים. הסיטואציה הזו פוגעת בפרטיות שלי ושל ציבור השחייניות שזקוקות למקלחת החמה שאחרי האימון, ולפרטיות שלנו, ולא הגיוני שמהחשש ניסה רטובות בחורף ונדחה את המקלחת עד שנגיע הביתה. הנהלת כפר המכביה דוחה את בקשותיי וטוענת שכיוון ששינה את מגדרו בתעודת זהות, זכותו לפקוד את מלתחות הנשים. ישנן גם נערות צעירות
בקרחה,
לא יודעת כבר למי עוד לפנות. האם אני יכולה לפנות אליך, האם להפנות אותה אליך, מוסי רז, שאתה תעזור לה?
אליי? למה? תפנה אותה אליך, לא? אני קודם כל תראה, אני פשוט לא יודע איזה תשובה לענות שבן יגיד שאני גם צודק, אבל אני גם אסור לי להגיד אותך.
אגב, נדמה לי שבארצות הברית יש כבר מלתחות לאלה שהם כאילו לאלה, לאיזה
ש... עכשיו, יש גם בצהל, היה התפרסם שיש טרנסג'נדרים בבסיס משהו פיקוד העורף ברמלה, ואז הם קיבלו חדר לבד של איזה אחד בחדר או שניים בחדר, לעומת שאר החיילים שהם מקבלים שישה בחדר.
אם אתה רוצה תנאים טובים, אתה צריך...
ואני שואל אותך, מוסי רז, האם אתה חושב שצהל צריך להתעסק בכל הדבר הזה של מגדר וזהות מינית וטרנסג'נדרים? האם צבא ההגנה לישראל, אחרי 2000 שנות גלות, שהקמנו סוף סוף צבא יהודי כאן בארץ ישראל, צריך להתעסק בדברים האלה? תסביר לי.
הצבא הוא לא מוגדר כצבא יהודי, אגב, כי יש בו גם לא יהודים.
צבא יהודי ויש בו גם לא יהודים.
הצבא הוא צבא ההגנה לישראל. שיש בה גם 16% אזרחים לא יהודים.
למה אנחנו צריכים כל... מה זה סניף של איגי? אני שואל אותך.
אז אל תגידו. לא, אני שמתי לב שאתה לא בטוח מה שם הצבא. הוא לא צבא הגנה ליהודים, הוא צבא הגנה לישראל.
נכון, נכון.
יכול להיות שעכשיו...
ישראל זה שמו של יעקב.
הטרלול הרגרסיבי שלך...
מה ההבדל?
נו,
ישראל זה יהודים. ישראל זה יהודים, זרע ישראל.
יש פה עוד כמה, חוץ מיהודים.
בסדר, אבל זה ישראל, ישראל זה השם של יעקב, נו.
ואגב, לגבי הצבא, אני חושב שאני מציע כבר מזה שנים רבות, ואני שמח שפעם ראשונה היה לזה רוב בסקר של המכון לדמוקרטיה, דבר שיקטין את המתחים סביב הצבא. ביטול גיוס החובה, זה יחזק את הצבא, הצבא יגייס אנשים ליותר שנים, ויוכל בצורה הזו גם לשלם להם בטן, וגם לא להתעסק בבעיות שהוא לא ירצה להתעסק בהן.
אוקיי, אני רוצה לקרוא לך עוד מכתב, טוב? מחשבון שקוראים לו עירה. יש חשבון שקוראים לו עירה. עכשיו היא כותבת ככה, תקשיב בוסי, זה בשבילך. כן, תקשיב. מה שאני אוהבת במרחב הציבורי, נקודותיים. אני שותה קפה לבד, משהו מציק לי באף, מתעטשת, שני גברים בני 60 פלוס פלוס בצעקות לבריאות. זאת לא הטרדה, אבל הם לא דואגים לבריאות שלי. זאת השליטה שלהם במרחב. אישה שיושבת לבד משכה תשומת לב במרחב הציבורי, והם צריכים לנהל את האירוע. זה מה שקרה. זה כלום, זה הכי קטן, זה אולי מיקרו-אגרסיה. אולי, אבל כל כך מיותר. אני כבר לא יכולה שלא לשים לב לשיט הזה, וממליצה גם לכן. בוקר טוב.
עידון, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מהחיים של המאזינים, מהחיים של מוסי רז, לא קשה לו מספיק, הם לא נבחרו לכנסת, הם קוברים עכשיו את מרץ, מה אתה מכיר?
אני שואל, מה אתם רוצים מהחיים שלי, הפרוגרסיביים האלה? מה קורה לכם? אמרו לך לבריאות, גם לא טוב.
להקריא לך מה קורה ברשתות שלכם, של הטרולים, של הליכוד, תשמיע לך את הרב שאולוב. אלוהים,
מוסי, תודה שהקשבת לי.
המעניינים בעיתון, המכתבים למערכת, לא חשבתי שנגיע גם למכתבים למערכת ברדיו להקריא אותם.
מוסי, אתה פשוט היית הפסיכולוגית של ינון מגל.
תודה שדיברת איתנו ותודה שהקשבת לנו.
אני שולח לך חשבונית, ינון.
תודה, פרסומות. שלום חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי.
מרכז השלטון המקומי.
שלום וברכה.
וראש עיריית מודיעין מכבים רעות.
אתה משתלט לאט לאט. בסוף זה יהיה מודיעין מכבים רעות.
אם אתה יכול רק לדבר על המיקרופון.
רמת השרון וזה.
כן, שרון ועוד השרון לא קרוב אליי. אבל ללא ספק יש עוד כמה יעדים. יש את מבוא מודיעין, יש את נופי אלון.
אה, אתה...
אפשר להתרחב לעיר. העיר שלנו מתוכננת ל-240 אלף תושבים. הכי מתוכננת שיש בארץ.
יותר קרוב למיקרופון בבקשה.
אם נצטרך להתרחב יותר, אז כמובן זה...
זה באמת בירת הגרושים והגרושות?
לא, זה כבר לא, זה כבר... האגדה שהייתה בתחילת הדרך היא כבר לא... זה עיר הבירה של הילדים, של הזוגות צעירים, ממוצע גילאים 33, עיר מאוד מאוד צעירה.
יש חיי לילה בתל אביב במודיעין?
במודיעין יש חיי לילה תוססים, יש אפילו... את הרמבלס החדש שפתחנו עם הרבה מאוד מסעדות וברים וכל מה שצריך מסביב.
מה, באמת יש ברים? כאילו, אנשים וקטוקים?
כן, נקלטתי למודיעין לאחרונה.
לחלוטין, מכיוון שאתה נמצא מבלה לא מעט זמן במודיעין.
אני כל ערב במודיעין.
אבל אתה נמצא תמיד רק בפארק הטכנולוגי.
נכון.
אז אני מציע לך, לאבא תקבע איתי, נעשה סיור ביחד. אז אתה תגלה שכשאתה יוצא מהאולפן, אתה לא חייב לברוח ישר הביתה, אתה יכול ללכת ליהנות קצת גם...
אני גם בתל אביב לא יוצא, אז זה לא משנה.
לא, אפשר אבל ליהנות עם משחק כדורגל.
אני זקן מדי בשביל זה. בן כמה אתה חיים ביבס?
אנחנו באותו גיל, 53.
אה, גם אני, יליד 69?
כן.
אז רגע, שנייה.
אה, אני באפריל.
שנייה, אתם זוכרים שאתה בחדשות כתבה מיתולוגית של חנן קריסטל, ואני כבר לא זוכר, אולי אילן כפיר, של ההתמודדות הבאה, הם עשו את זה ממש מוקדם, שברק ונתניהו, כשברק עוד היה בכלל אלוף ונתניהו השגריר באום, ישר הגדול, עשו את זה ב-86 וב-96 זה קרה. אז אני אומר שאחרי ימי נתניהו, זאת אומרת בעוד 60 שנה, שני אלה התמודדו על ראשות הממשלה.
אבל שנינו בליכוד.
לא משנה, זה יהיה קרב בליכוד. ינון מגל רואה את עצמו מעמד לראשות ממשלה, ועכשיו לפני שבאת שאלתי אותו מתי חיים ביבס הולך ללכת להנהגה הארצית, והוא אמר לי שזה יקרה. עכשיו זה דרבי.
כן.
אני אגב לא בטוח במי מכם אני אתמוך.
חיים, מה התוכניות הפוליטיות שלך? בוא תשתף אותנו.
בוא נשים את הדברים בצורה מאוד ברורה מדויקת. אנחנו בעוד 11 חודשים יש לנו בחירות מוניציפליות.
אתה מתמודד?
ברור.
יש לך יריב מעניין או שאף אחד לא מעז?
כרגע אין, אבל א', אני מאוד אשמח שיבוא משהו להתמודד.
אתה סוג של אסד במודיעין, בוא.
לא צריך להגזים. בסוף צריך ראש רשות שמתעסק בעשייה, אז בסופו של דבר התושבים יודעים להעריך את זה. רואים את זה גם בסקרי שביעות רצון, רואים את זה בהרבה מקומות, דרך אגב בכלל הרשויות בארץ. איפה שראש רשות עובד, הציבור יודע להעריך. איפה שהוא לא עובד, אז תמיד יחפשו להיות מחליפים.
לא, בוא.
אבל יחד עם זאת,
אני חייב... התנאי פתיחה שלך הם לא כמו של יאיר רביבו.
קודם כל, אני לא מסכים איתך לחלוטין. אתה יודע, כשיאיר רביבו נבחר בפעם הראשונה, הוא בא אליי, אמרת לו, תקשיב...
יאיר רביבו ראש עיריית לוד.
אני יודע, ראש עיריית לוד, ואמרת לו, יאיר, יש לך תברים שלא השתמשו בהם תקציבי פיתוח של 250 מיליון שקל, שקודמך לא השתמשו. לך קודם כל תפעיל אותם. אל תתעסק בשום דבר אחר. הוא הקשיב, בגלל זה לוד היום נמצאת בעבודות תשתית ופיתוח מאוד מאוד משמעותיות ואינטנסיביות, כי הוא הבין מהרגע הראשון צריך לעבוד, לא צריך להתבחין.
חיים.
יש תקציבים, צריך לקחת.
איזה אשכול אתם?
9.
זאת אומרת, אתם כמעט במקום הכי עשיר ומבוסס.
נו, ואיזה אשכול יאיר רביבו?
ברור, רבותיי.
ואיזה אשכול יאיר רביבו? 3, 4, 2?
בסוף. חשוב זה באיזה כיוון יאיר רביבו, אם הוא עולה במדרג אשכולות.
ובין העיקרים, בואו אני ארגיע אתכם. נבחרתי ב-2008, היה 51 מיליון שקל גירעון בעירייה. נכנסתי פנימה, בלי פארק טכנולוגי שאתם היום יושבים בו, בלי מרכז עיניו, עם 17% הכנסות בסך הכל שלא ממגורים. היום אנחנו עם 50% הכנסות שלא ממגורים. בנינו את הכל לבד, לא קיבלנו שום דבר מהמדינה, והתחלנו בסביבות סוציו-אקונומי 7, והיום עלינו 9, כי בסופו של דבר, כאשר היא מצליחה, היא מתייקרת וגם מושכת אליה לא מעט אנשים. עכשיו, אני מסכים לחלוטין שמצד אחד צריך לעשות את המניפולציה הנדרשת כדי ש-30% בכל פרויקט שאנחנו מוצאים יהיה לזוגות צעירים עם 50% הבני מקום לפחות. ולעשות את המניפולציה בדירות, דרך אגב, לא רק במודיעין, בכל הארץ.
כמה אחוז חילונים חרדים צריך במודיעין?
יש 24% אוכלוסייה דתית לאומית. יש עוד איזה 25-26% אוכלוסייה מסורתית, וכל השאר...
אין חרדים.
אין חרדים.
אין חרדים.
כי אתה שם לב, היה במרקר אתמול או שלשום, דוגמה לאיזה 10 יישובים, כולל ערים, שהולכים ומתחרדים, ובמקביל הולכים ויורדים באשכולות. התופעה הזו מדהיגה אותך, לך אין אותך במודיעין, אבל מבחינה ארצית, אם אנחנו נסתכל על זה, אנחנו נראה, ועוד פעם, אני אוהב את החרדים, הם אחים שלנו, הם ישראלים, הם בתוך העסק הזה.
קצת מחשיד כל הקטע שאתה כל היום צריך להגיד שאתה אוהב
את החרדים. כי אתם ישר הופכים את זה ל...
טיפה מחשיד.
הופכים את זה לשנאת חרדים, זה אהבת המדינה. ויש פה ראש עיר שמבין בזה.
בוא נחלק את זה לשניים. ראשית, אני חושב שצריך פעילות ופעולות ממוקדות בתוך המקומות האלה כדי לייצר להם את האפשרות לאופק תעסוקתי, רק דרך תעסוקה. עזוב לימודי ליבה, בסופו של דבר,
בסוף לי ידעת,
כולם מנסים להתערב במשהו שהוא אידיאולוגיה לחלוטין. אני פחות נכנס לזה. דרך אגב, אתה שואל אותי גם בעניין השירות הצבאי, אני רואה שעוד פעם מעלים את חוק טל או חוק טל. כמי שמוביל כבר 11 שנה בגיוס לצבא הגנה לישראל, באחוז הגיוס, בנים, בנות, עם מיצוי, קצונה ולחימה, אומר לך, עם כל הכבוד, בסוף, לא צריך אותם הצבא.
תגיד,
ואפשר לפתור סקרנות, את הסוגיה בשירות
אני
לאומי.
אני מסכים איתך, סקרנות, מה יצא הבחירות בכנסת האחרונות במודיעין? אני לא יודע.
יש, תראה, תמיד בדרך כלל זה עיר של... עיר של מעמד ביניים קלאסית, אז תמיד בדרך כלל זה או יש עתיד ראשונים או במקרה הקודם שהיה את השילוב של כולם, אחר כך תמיד זה הליכוד עלה
אבל יש עתיד יותר גדולה מהליכוד אצלך.
כן, אבל
אז איך הם הולכים עם ליכודניק כמוך?
גם יש עתיד,
אתה כנראה
ראש עיר מצוין. בסוף, אתה יודע, התושבים שלי, איך אני תמיד אומר, אני קודם כל ראש עיר מודיעין מכבים רעות, רק יושב ראש עיתון מקומי, ורק בסוף מה שנקרא חבר הליכוד, ולא ההפך. כי בסופו של דבר, כדי שראש רשות יצליח ויפור להיות קונסנזוס, צריך לעשות את העבודה, קודם כל להשקיע בחינוך, בתרבות, בפנאי, ואז הציבור בוחר בך. דרך אגב, שנים זה היה ברעננה עם בילסקי. אנשים בחרו בו, למרות שרעננה תמיד נתפסה כעיר של מעמד ביניים, מרכז שמאל.
תודה רבה שבאת לאומה.
תודה רבה לך.
תודה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה. תודה.
אז השיר.
אל תדברי על הרי, זה שלומי שבא.
האריק הזה ימשיכה, יש עליו. אם יש עליו חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע? אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי. והיא רק אמרתי אריק, נהייתי קצת מאור אריק. אל תדברי על אריק, לא עוד. ועכשיו את האמת, תגידי לי באמת, מי מחיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו, אל תעני לי אפילו, אל תעני לי אפילו, זה לא ענייני. והיא רק אמרתי אריק, נהיה לי קצת מאור אריק. אל תדברי עליו, לא עוד. ועכשיו אני קאובוי, in the wild wild west, and I'm gonna shoot אריק. Yes, I'm gonna shoot אריק now. Lead for me. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק.
מיכל קדוש, אסף נבו, אפרת קורמן, המנהל הטכני, אריק בן דוד, אחראים על השידור ב-103, יובל גלבוע ותמר שלומוביץ', בדיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו ומאור רטה. אנחנו מתנצלים שהיה פה קצת רעש היום, אנחנו בוועידת השלטון המקומי בגני התערוכה בתל אביב, ותודה שהייתם איתנו. למרות כל הקשיים, אנחנו מעריכים את זה. זה לא יקרה מחר. מחר אנחנו נהיה באולפן.
באולפן. בבית, זאת אומרת.
בדיוק. אז אל תדברו על אריק בינתיים. ולא להתעכב. מעכשיו אפשר להתעכב בעצים.
עכשיו אתם יכולים להתחיל.
כל טוב, שלום.